יום נתון, פרק מונדיאל. ראשון, בעצם, פעם ראשונה שאנחנו מדברים על המונדיאל שמשוחק, ואנחנו עושים את זה עם האחים דוידוביץ'.
הרצל והרצל דוידוביץ'.
הרצל!
שלום לך, משה דוידוביץ'.
הרצל אמר להרים ידיים.
אלן, בוקר טוב.
שלום לך, שרון דוידוביץ'.
שלום, הרצל.
שלום לך, משה דוידוביץ'. איך אתה מרגיש? הוא התלונן על הצילומים.
מה, הצילום הקודם, שחנקתי אותו?
כן. אז אל תחנוק אותו בפעם הבא.
הוא כזה, הוא באמת, הוא כאילו
הדמות... בלי ריבים משפחתיים. די. אנחנו, נמאס לי, אתם רבתם כל הדרך לפה, מהוואטסאפ, מהקבוצת וואטסאפ.
הוא נתן לי כתובת שגויה דרך אגב.
אני לא יכול להתארים על זה. אחים, תפסיקו. אתם אחים. טוב, בכל מקרה...
אחים סטרלינג.
איך אתם...
יואו, הוא התחיל, הנה הוא התחיל, זהו, אפשר ללכת.
איך אתם נהנים מהמונדיאל עד כה, שרון?
אני חייב לומר שאני נהנה מאוד, זאת אומרת, הכדורגל פחות טוב, ודרך אגב, אנשים זוכרים שבטורנירים גדולים הכדורגל הוא פחות טוב, בטח מליגת אלופות ופרמייר ליג ודברים כאלה, בעיקר בשלבים האחרונים, כי המשחקים נורא נורא, אתה יודע, מותחים וצריך להבין לנצח, כן, בשלבים הראשונים אנחנו רגילים ליכולת קצת יותר טובה, בטח לנבחרות הגדולות, אז הכדורגל אולי קצת פחות טוב, למרות שאולי אתה עושה במכנסיים, כי זה ממש טקטי נורא, וזה ממש כאילו מגניב נורא.
ההפך, זה לא טקטי
בכלל. סתם בונקרים, אבל אווירה נהדרת, רוב המגרשים מלאים לגמרי, יש צבע, באמת, הדרום אמריקאי, באמת, באמת שכיף, כיף גדול, ויש סיפורים, ויש שערים בדקות האחרונות. כמו
שאתה מסתכל עליו בסקפטיות, למה?
לא, לא, המונדיאל היה כיף מאוד עד אתמול. אתמול היה נורא, זוועה. לא רק זה, גם המשחק פורטוגל, מרוקו, המשחק שנגמר בדקה רביעית, ומשם והלאה.
אבל ככה פורטוגל זכתה ביורו.
היה אורוגוואי, ערב הסעודית שהיה זה. מה שאני כן שם לב בטורנירים שמתגבשים, קודם כל, אי אפשר לייצר את אותו כדורגל שמייצרים במועדונים. זה פשוט בלתי אפשרי. כלומר, אין את אותו זמן עם השחקנים. השחקנים, אם ברצלונה יכולה לבחור מגן שמאלי מכל העולם, ובוחרת את הכי טוב שיכולה, אז הספרד לא יכולה לעשות את זה, למרות שזה אותו מגן שמאלי, כן, אבל לא משנה. ומן הסתם התיאום בין השחקנים שהכי רואים את זה בארגנטינה, שאם מסי מתואם באופן מלא ומושלם עם סוארז וקוטיניו וכל החבר'ה האלה בברצלונה, בארגנטינה זה נראה זוועה, ואז הוא נראה זוועה, ואז הכל לא נראה זורם. אבל מבחינה טקטית זה כאילו משחק של 9 שחקנים ברחבה מול, תנסו לעשות מולנו משהו, או, ואולי המשחק הכי טוב שהיה, זה היה מקסיקו-גרמניה, שהיה כאילו שתי קבוצות שמנסות לנצח, ומנסות לעשות את זה כאילו על ידי התקפה. כלומר, זה היה המשחק הכי טוב בעיניי. חוץ מזה, זה באמת התקפה נגד הגנה.
אבל אתה נהנה מהמונדיאל, משה?
אני נהנה מאוד.
עוד
סיבה ש...
כי הוא לא תופס שום דבר בניחושים. כאילו, באמת, אני לא מבין איך הוא נהנה, כאילו, כל כך גרוע.
כן, אני עוד מעט מפסיד לקוף.
מזל שאתה חוזר לפנטזי.
תראה, עוד סיבה שהנבחרות פחות טובות, זה גם המאמנים, יש 5 מאמנים ארגנטינאים, אף אחד מהם זה לא מהרמה הכי גבוהה, והמאמנים של הקבוצות פשוט יותר טובים, כמו שאמרת, יש זמן, ואז בסוף יש חיקויים של כל מיני שיטות משחק. נגיד, ערב הסעודית מנסה לעשות טיקי טקה, רק אחורה והצידה,
טיקי אחמד.
טיקי אחמד, בדיוק. כן, זה יעלה לנו פה בכמה לייקים.
לא, זה לא. אנחנו צוחקים על בבא גול.
ברור. אבל שמע, מצד שני, רמה קצת פחות גבוהה, אומר, פערים מצטמצמים. יש לך, אתה יודע, דרום אמריקה הגדולה, חוץ ממקסיקו, אף אחד לא הרשימה, גם אורוגוואי.
במקסיקו, אורוגוואי נוראית. הפערים מצטמצמים, זה נכון, זה חוזר על עצמו בטורנירים של הגדולים, אבל הייתי הולך יותר פנימה, הפערים מצטמצמים בהגנה. יש...
הוא עשה עכשיו פרצוף דרך אגב, למי שלא רואה את זה.
התחיסות, כמה שזה דחוס, ראית אתמול את זה במשחק של ספרד,
10 שחקנים ברחבה.
לא רק זה, גם כל כדור שנבעט, באמת, 95% מהכדורים שנבעטו פגעו בשחקני איראן, ועובדתית שהגול שנכבש פגע בשחקן ספרד והלך פנימה.
לדעתי קוסטה עד עכשיו לא יודע שהוא כבש גול.
אני רוצה לרגע להפוך מהדיות כדורגל לידיות כדורגל, באמת, אני טענה ומחשבה שלטה לי אתמול, סתם, בוא נגיד שאנחנו לא מבינים את המשחק, אנחנו הכי בורים, ואנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים 9 שחקני שדה של איראן בתוך הרחבה.
שמים גם 10.
אז למה לא לעלות תשעה שחקני שדה, שיעמדו בתוך הרחבה, כאילו, של ספרד, אני באמת שואל, אתה יודע, שפשוט תהיה איזה ערבוביה, כמו שהיו משחקים בבית ספר, ופשוט בועטים את הכדור, ויאללה, ויהיה גול. אני ברצינות שואל את זה.
באיזשהו שלב היו שבעה, אני פשוט רואה את המשחק במצלמה הטקטית, באפליקציה של כאן, אני חסות אמין, אז אני רואה את המשחק, ובאיזשהו שלב היה לך שבעה שחקני ספרד, בתוך הרחבה, ששני מגנים באגפים, והבלם, אני חושב שפיקה היה בחוץ, ממש היה לך
למה הוא לא משחק ככה 80 דקות?
כן, אבל אני אגיד לך למה אני חושב ש קודם כל אנשים אוהבים את המונדיאל בגלל שזה באמת נרטיבים לאומיים אחד נגד השני, אוקיי? זה כמו שאוהבים, כמו שרואים ג'ודו באולימפיאדה ואירוויזיון, זה העניין, זה הקטע. אז הכדורגל לא מעניין כל כך בהרבה מובנים, הוא משני פה, ובגלל זה כשאורוגוואי מנצחת רק 1-0 וכאלה, אני אומר, זה טוב מאוד, כלומר, מבחינת אורוגוואי.
היא תגיע רחוק, יש לי תחושה שהיא תגיע רחוק.
בדיוק, אתה יודע, כי מה שמנצח לך פה משחקים זה לא כדורגל, כן? זה הגיבוש, זה החיבור בין הקבוצה, זה הכוח הקולקטיבי.
אם הם מצליחים לשים את השיניים שלהם,
זה כאילו בדיחה על סוארז.
כן.
אוקיי, זה היה טוב. טוב.
אגב, נרטיבים לאומיים, רק שני נבחרות אירופאיות מתוך ה-14 הפסידו, ובשניהם היו מחנות השמדה. אלוהים לא שוכח.
אנחנו עשינו את הפרק הזה עם
גרמניה ופולין.
עם היהודים אוהדים, עשינו את הפרק הזה, וכן.
אז הנה.
ומי נקם? מי נקם?
מי נקם?
בגרמנים.
המקסיקנים
שלא הכביעו אף נאצי,
שלא הכביעו אף נאצי, ההפך, הם הכביעו את טרוצקי.
בדיוק.
מצאו אותו בסוף?
לא, הוא מת. הרוסים מצאו אותו. טוב, הגענו לטרוצקי. אפרופו טרוצקי, שיפוט. אני נורא אוהב את השיפוט במונדיאל הזה. קודם כל, הייתה הוראה מלמעלה של פיפה, תזרמו. אם זה לא פאול 100%, זה תמשיכו.
וגם צהובים פחות, הרבה פחות צהובים.
בגלל שפחות שורקים.
אדום אחד.
אדום אחד, נותנים למשחק לזרום. רוץ, רוץ, יאללה, לכו, אל תפקעו לי, אל תפקעו לי. ואני חושב שזו הוראה מצוינת, ואנחנו חייבים לראות את זה גם בליגות, כי בליגות אנחנו רואים פשוט הרבה פעמים משחקים שהופכים למעין, הוא פגע בי, אדוני השופט, הוא פגע בי, תן לו אדום. אז פשוט, יאללה, רוץ, חלס. אז זה דבר אחד. דבר שני, ור. אנחנו רואים שבוור יש הרבה יותר פנדלים למשחק מבחינת ה-small sample size שהיה.
10 פנדלים ב-20 משחקים.
וכל פנדל הוא הוגן, אין מה לעשות, פנדל זה פנדל. כלומר,
היחידי שהיה שנוי במחלוקת וגם עבר אצל אנשים, למרות שלדעתי הוא היה בוודאות, זה הפנדל שנשרק על רונלדו. שאני חושב שזה פנדל ברור, אבל אנשים עדיין חלוקים.
אגב, כי זה רונלדו, אם מישהו אחר היה עושה
זה. אם זה המסי, כולם אמרו שזה פנדל.
לא בקטע הזה, בקטע של כאילו רונלדו הוא מעורר אנטגוניזם או אבל
גולה.
מה דעתך על השיפוט בעניין הזה?
אחד הדברים היפים זה שפעם שחקנים היו רצים לשופט עם התנועה הזאת של כרטיס, תוציא כרטיס, היום הם רצים ומציירים ריבועים כאלה דמיוניים באוויר.
מתי יהיה הראשון שיחגוג ככה?
אז אתה יודע שזה צהוב לפי דעתי.
כן, לא ברור, עדיין החוקה עוד לא הגיעה לטכנולוגיה, אבל אז זה נחמד לראות, אבל שוב, לדעתי כל ההחלטות של עבר היו נכונות, ויותר מזה, הפחד הגדול היה שהם יהיו איטיות ויעטו את המשחק, כמו שקורה ב-NBA לפעמים, בריוויו, לא, זה הולך ממש מהר, זה זורם טוב, ונכון, זה עושה קצת יותר פנדלים כרגע, ויותר עבורות ברחבה, אני חושב שזה יקדם את המשחק, בסופו של דבר הגנות יבינו שבכוח ובמכות ובדחיפות ובלהפיל שחקנים, זה לא הדרך, והם יצטרכו להיות הגנות יותר חכמות.
מה דעתך באמת, מה ההשפעה ארוכת הטווח?
לדעתי זה יפתח את המשחק, הגנות יצטרכו להיות יותר חכמות ופחות פיזיות, זה ייתן טיפה יתרון להתקפה, כי הרי, אתה יודע, היום עבירה ברחבה ועבירה מחוץ לרחבה, זה אמור להיות אותו דבר, אבל זה ממש לא. ברחבה, אם לא דרכו עליך, ישבו עליך, מאחו לך את הענבים, בדרך כלל שופטים לא שורקים פנדל, כי ההשלכה של פנדל היא מאוד גדולה. ומחוץ לרחבה, בסדר, נגיע איזה פאול. העבר ישנה את זה, ישפר את זה, ייתן קצת יותר חופש פעולה, ואני חושב שאתה כבר לא תראה את ההגנות הברוטליות האלה שהיו פעם רואים בשנות ה-90, וחלק מהקבוצות האנגליות למשל, עדיין נוסעת.
או פורוגוואי של פעם.
בדיוק. זה יגיע לפרמייר ליגות שנה, שנתיים, זה יגיע לשאר הליגות, זה מוכיח את עצמו נהדר בינתיים.
שמע, קודם כל אנחנו חוזים בהיסטוריה. בוא נדבר על זה, אנחנו חוזים בהיסטוריה, טורניר גדול ראשון אי פעם שנעזרים במצלמות בענף ספורט הכי פופולרי בעולם.
אהבתי את היפני דרך אגב, את השוער היפני שהכדור נכנס פנימה ואז לא היה כלום. הכדור גם, הוא כאילו החזיק את הכדור הזה 5 שניות.
בתוך הרשת, נדמה לי ניצן לבנה כתב את זה בטוויטר, שכנראה היפנים הם אלה שהמציאו את הטכנולוגיה, ואז הם באו בתלונות על זה שזה עבר את הקו. תשמע, אנחנו חוזרים בהיסטוריה.
תראה, קודם כל לפי דעתי זה ישראלים, כן? אבל לא
משנה. אתה יודע, היפנים זה הנבחרת האסיאתית הראשונה.
שניצחה דרום אמריקאי. כן, כן, זה באמת מרשים, כן. נפלא, ממש. עבר אנחנו עושים היסטוריה, כי זה פעם ראשונה בטורניר גדול שיש...
שנייה, זה עבר את המבחן.
עבר את המבחן, כן, זה נורא, כן, יום הראשון של המונדיאל.
אני מאמין שהיה פה חידוד לשון טיפשי, וזה היה דסקה ולא אתה.
כן, זה היה צחוק, זה היה כזה...
בקיצור, לענייננו, אני חושב, אני צריך לפרגן לפיפה, לצערי הרב. העניין הוא קודם כל שהכניסו... איפה הרעשן? הכניסו את זה בשנה האחרונה בשתי ליגות גדולות באופן מהותי, בגרמניה ובאיטליה. בגרמניה ובאיטליה גם יצא לי לשדר וגם לראות, היו הרבה בעיות עם זה. באמת הרבה בעיות, באמת לקח זמן, לא ידעו, אבל עובדה שהניסיון עשה את שלו, וזה עובד עכשיו הרבה יותר חלק. אנחנו פעם ראשונה, אנחנו נמצאים כבר שבוע שלם, מה שנקרא שבעה, שמונה ימים מלאים של טורניר כדורגל גדול, ואנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט, אנחנו לא אומרים מה היה קוראים, אנחנו לא אומרים שמות של שופטים, לא מחפשים להם בעבר, וזה שורד והכל בסדר, ואפרופו, יהיה פה, קודם כל, איך ההיסטוריה הייתה משתנה, אם זה היה קורה לפני 10-15 שנה, ובית, אתם מסתכלים קדימה, וזו שאלה מאוד מעניינת, קודם כל, יהיו הרבה פחות הצגות, יש כבר הרבה פחות הצגות, באמת יהיה הרבה פחות פיזיות בתוך הרחבה.
באיטליה היה ירידה של כמעט 20% בניסיונות סחיטת פנדל, בצורה לא הוגן.
לדעתי כולם עברו לנבחרת אורוגוואי.
ואם זה ייכנס לישראל, אנחנו באותו יום, נראה את מסיבת העיתונאים שמכנס איתי שכטר ופורש.
נכון, אני חושב שעדיין אפשר לשפר את זה ולהפוך את זה אפילו ליותר, בוא נגיד חלק מהמשחק, אני בעד... השיטה מהפוטבול של זריקת
דגלים,
דגלי צ'אלנג' של המאמנים. שיהיה לך לכל מאמן...
כמו בטניס גם.
כן, למאמן יהיה שני צ'אלנג'ים, ואז ילכו לבר, ואז גם לא יהיה לך פנדלים רכים, כן, למשל כמו שאוסטרליה נגד צרפת, או אנגליה נגד טוניסיה, שזה פנדל, כאילו זה פנדל, כן, אבל אין, כאילו, אבל זה פנדל רך, שהשחקנים עצמם שקיבלו את הפנדל, הופתעו שהם קיבלו את הפנדל. כלומר, אז אני אומר, אתה יודע, כאילו, אם יש איזה משהו, בואו נכניס שזה יהיה עוד איזה אלמנט של מאמן.
נגיד, 4 צ'אלנג'ים בכל מחצית, סתם דוגמה.
לא, 2 צ'אלנג'ים במחצית, או 3 צ'אלנג'ים לאורך המשחק, או אני לא יודע.
אנחנו בטניס דרך כל מערכה, יש 3 צ'אלנג'ים, עוד אחד מתווסף לך בשובר השוויון, אז נגיד בערכה.
אגב, ובטניס זה הופך גם לחלק מהשואו, שכשהם מגיעים במגרש עצמו, כשמגיעים ואז עושים...
זה גם היה אתמול באיראן, מה שהיה אתמול, באמת, החגיגה האיראנית, זה היה החגיגות הכי גדולות לשום דבר, מאז השמת השגרירות האמריקאית בירושלים.
וואו,
סתירה, סתירה. לא, אבל באמת, 40 שניות...
שנייה, מולי סגב יתקשר, הוא רוצה אותך.
עזוב מולי סגב, אתה תגיע לגונן סגב עוד מעט.
לא, אבל תשמע, אבל באמת 40 שניות. ואז כל האצטדיון, אנחנו בבית ידענו כבר, ראינו זה הלוך חוזר, ידענו שזה נבדל, ובכל מי שבאצטדיון, ממתין, מחכה, רואה את כולם עומדים, לא הרבה זמן, 15-20 שניות, דרמה.
זה נחמד, רק לא צריך להגזים עם זה, כי אתה יודע שמאמני כדורגל השתמשו בזה בשביל בזבז זמן, כן? זה לא NBA שעוצרים את השעון.
בגלל זה יש לך רק 3, כל המשחק או 2 אפילו, כן? רק ברגעים הקריטיים, ואתה לא רוצה לבזבז את זה.
בינתיים זה טוב, אני לא חושב שצריך, בינתיים זה טוב.
בינתיים, אני מברך, כל שימוש בטכנולוגיה כזאת זה קבלה. ברוכים הבאים לעולם הספורט, כדורגל.
גם אין לי, אגב, גם אין לי בעיה עם כמות הפנדלים שנשרקה, כי הם היו פנדלים. זאת אומרת, זה בסדר גמור.
ותחשוב מה היו אומרים, אחר כך לא נתנו לנו פנדל, היה גול בנבדל, תחשוב מה היו אומרים אחר כך, תחשוב איזה בלגן, לא כיפי.
לא, תראה, אתה יודע, יש דבר אחד שאומרים נגד המונדיאל בינתיים, כאילו מבחינת רמה, בכל יום נתון, נכון? אז הנה, היום זה יום, אז בשלב הראשון הופקעו 43 גולים. 5 מהם גולים עצמיים, 7 מפנדלים ו-12 ממצב נייח. זאת אומרת, יותר מחצי מהגולים לא הופקעו בכלל ממהלכים בשדה. אז כאילו זה קצת מוריד.
אגב, זה תסמין לכך שהכדורגל אינו טוב.
נכון, כלומר, בדיוק.
כי אתה יכול, איך אתה יכול להפקיע שער? אתה מייצר איזשהו יתרון מספרי ברחבה, זורק את הכדור לשם, ועל הבלבלה. וזה שוב, בגלל שהאנשים לא רואים מונדיאל בגלל הכדורגל, אז זה בסדר. כן. אבל השאלה, אם אתה, יהיה לך עוד, מתוך כל המשחקים האלה, יהיה לך עוד 20 משחקים כמו איראן ספרד,
כן.
זה משהו שאנשים פשוט יחבו את הטלוויזיה.
מה אתה אומר, עם 40, כשנעבור ל-48 נבחרות?
כן.
אני חושב שזה 48? עדיין יעבוד, כי ב-2026.
לא, גם יהיה לך פורמט מגוחך ב-48 נבחרות, בתים של שלושה, שלוש נבחרות, כל בית, זה הולך להיות מזעזע.
אני, התיאוריה שלי אומרת שעוד 30 שנה, בגלל שפיפה זה ארגון מושחת, אז עוד 30 שנה ככה, או 32, יהיה לך מונדיאל עם 192 קבוצות, מקורונזיה תהיה ראש בית, יהיה גלאפגוס בדרג ב'.
וישראל עדיין לא תעלה.
בדיוק, לא תעלה. יהיה גלאפגוס בדרג ב', ישימו בשער צו ענק, אבל...
צו בן אלף.
לא יספגו גול, כל השלב הראשון.
צו שזוכר את המונדיאל הראשון. בדיוק.
ולא יספגו גול בשלב הראשון, יעלו לשלב הבא מול איזה נבחרת אלבניה.
בגלל פרשרים.
אחד האוהדים האלבנים בעל התושייה ישים חסה על דגל הקרן, הצו הולך לשם, אלבנים כובשים חגיגה מטורפת, ואז הם עולים רק לשלב ה-48. זה לא ייגמר עם פיפה. אני כאילו, 32 אני מוכן לספוג.
פעם ראשונה בהיסטוריה הזה... שגלאפולוס מגיעים לשלב ה-48. בדיוק. והיה סטטיסטיקות על זה, זה יהיה מדהים. טוב, אנחנו נעבור שנייה לנבחרות. אחד מהדברים, ושוב, הרבה מאשימים אותי בסינת רוסים, וסינת המונדיאל הזה בגלל רוסיה וזה. אז קודם כל, אני לא שונא רוסים, אני רוסי, כאילו, אני פרקטיקלי רוסי.
אתה אוטו אנטישמי.
כן, אני... מה שנקרא, אשתי, חבריי הטובים, כל הדברים האלה, אנחנו תרבות רוסית לחלוטין, סבא היה בגולה.
כמה מהבורשטים הכי טובים שאכלתי הגיעו מרוסיה.
כן, אני לא, אין לי, אפילו אני יכול לשתות בקבוק וודקה שלם, אני לגמרי בעניין, אני לא שונא רוסים. אני כן שונא דיקטטורים פשיסטיים, שמנצלים את הכדורגל לטובתם, וזה לא רק פוטין, זה גם רמזן, רמדאן, מצ'צ'ניה, שמגיע ומצטלם עם מוחמד סלח במצרים, ועושה את כל ה... כלומר, כשהביאו את המונדיאל לרוסיה, אז פיפה ידע שזה מה שהולך לקרות, מן הסתם, ואנחנו רואים שהמונדיאל הזה, שאגב הוא מונדיאל שנראה טוב, וכולם מדווחים שכיף חיים שם, ונחמד ונעים והכל, זה עושה בסופו של דבר טוב, למישהו שהוא סכנה גדולה לעולם המערבי והדמוקרטיה, אבל...
אבל בוא לא נדבר על
זה. על סב בלאטר.
יש גרף מ... אפרופו נבחרת רוסיה, יש גרף מחברים שנקראים under pressure, שהם לקחו את הסטטיסטיקות של הריצה במשחק הראשון.
תחת לחץ.
והם יראו, מה? שתוק.
לא, מי שלא מבין אנגלית, המאזינים.
כן. הם יראו ככה, הם יראו את מספר הקילומטרים שקבוצה ושחקן ממוצע רצים, ביחס ל, וביחס לטופ ספיד שלו. אז אני אתן לכם את הקבוצות שרצות הכי מהר והכי הרבה. אוסטרליה, גרמניה, פולין, סרביה, ואז בקצה,
ארגנטינה.
לא, בקצה הכי רחוק, הכי טוב, עם יותר מ-11, כן, עם יותר מ-11.5 קילומטר ממוצע לשחקן, במהירות הכי גבוהה, רוסיה. עכשיו, תראו, רוסיה, אני לא רוצה להגיד, שנגיד פיפה דחתה חקירה לתוך הסימום הממשלתי של כדורגלנים, שיש עדויות לכך, ורוסיה די עשתה את זה באולימפיאדה, אבל הגרף הזה, שעולה מאוחר יותר בכל יום נתון בעמוד, הוא קצת חשוד מעיניי.
החלוץ שלהם הוא 1.96 מטר על 105 קילו. אם הוא רץ 11.5 קילומטר למשחק, אז זה חייב להיות
צנות. רגע, לא, אני שנייה רוצה להבין.
לא, זה ממוצע של שחקן.
אני חושב שצריך רגע, רק לחזור על מה הנקודה שאמרת, אתה לא טוען, אבל אתה אומר ככה, על פי הנתונים... יש להם את מד, איך נקרא לזה, מד ה...
הם רצים הכי הרבה והכי מהר.
הכי הרבה, הכי מהיר. כן. מד הכושר, נגיד, כן. הכי טוב במונדיאל לרוסים. אז יכול להיות באמת שיש פה עניין, אולי מה שקרה בספורטים האולימפיים, כן, האולימפיאדה, לא בסוצ'י, באולימפיאדה האחרונה בריו.
באולימפיאדה ובסוצ'י.
בסוצ'י, כן. בסוצ'י,
אוקיי. ששוב, היה מערכת סימום ממשלתית מטורפת ומדהימה, שנחשפה בסרטים ובכתבות ובספרים.
יכול להיות הגיוני, אבל גם הגיוני היריבות שלה.
לא בכך, כאילו מול יריבה חלשה, אתה רץ יותר, אתה רץ פחות.
לא, זה על פי סגנון משחק.
יש עוד משהו, יש עוד אופציה?
אני בעד קונספירציה.
אני יודע שזו אופציה מטורפת, אבל יש אופציה שרוסיה היא נבחרת טובה?
לא.
זאת אומרת, לדעתי גם אם היא תניף את גביע העולם, אתה תמשיך לשאול האם היא נבחרת טובה.
לא, הם לא שיחקו טוב. רגע, נגד מצרים הם לא שיחקו טוב.
גם נגד ערב הסעודית הם לא שיחקו טוב.
אבל ערב הסעודית נבחרת... שוב, יש שם יתרון גובה ברור, והם באמת ניצחו בכל המאבקים הגבוהים, בכל מאבקי הגובה, אבל במשחק נגד מצרים הם לא שיחקו טוב, ואז ספקו גול שטותי לחלוטין, ומשם התפרק המשחק. אתה יודע, זה היה כדורגל נטו שממש קרה.
קבל מספר, שרון. בשתי המשחקים הראשונים רוסיה כבשה 8 גולים, שזה מה שספרד כבשה ב-2010 בכל המונדיאל, והיא זכתה.
יותר מזה, זכתה. מאז 1934, שגם כן מונדיאל שקבוצה, מדינה פשיסטית ערכה, לא היו כל כך הרבה שערים של הקבוצה המערכת בשני המשחקים הראשונים. יותר מזה, רוסיה היא אחת מהקבוצות היחידות שמגיעה לפלוס 7 מבחינת הפרש שערים, מאז הונגריה של 1954. כלומר, אנחנו מדברים על סוג של פריקיות מנבחרת שלפני המונדיאל לא עשתה דבר והייתה מזעזעת. עכשיו, מן הסתם, עזרו לה, בוא נגיד, בארגון, עזרו לה קצת שנתנו לה להתחיל את המונדיאל מול הנבחרת הכי חלשה שיש, ואחר כך נתנו להם את מצרים. שגם כן לא, עם כל הכבוד לבבא גול, זאת לא נבחרת מרשימה במיוחד, עם סלח פצוע. אוקיי, אבל עדיין, כשרואים דומיננטיות כזאת פיזיולוגית, כן, כי הם לא הראו דומיננטיות טכנית או דומיננטיות, הם לא בעטו יותר לשער, הם לא הגיעו למצבים איכותיים יותר וכו', הם פשוט רצים הרבה יותר וחזק יותר מאשר היריבות. עכשיו שוב, אני לא אומר ש... רוסיה הייתה בעבר עסוקה בסימום ממשלתי של השחקנים שלה, ופוטין נתן הוראה לכל אנשי הוועד האולימפי שחייבים לנצח ובהרבה מדליות, כן, אני לא אומר את זה, אבל אני לא יודע, זה קצת נראה לי חשוב.
ברור לך שברוסית אין מילה למודיעין אזרחי. אף אחד לא יחקור את זה, ההפך.
לא אומרים ויצמן יער.
בדיוק, לא אומרים ויצמן יער.
אז אוקיי, אז חוץ מזה, אתה באמת חושב שרוסיה נבחרת טובה?
אני חושב שהיא שיחקה טוב בשני המשחקים, זאת אומרת, גם מול מצרים, זה נכון שמצרים, אתה יודע, לא נבחרת מי יודע מה, זה לא שחיגזי שירד ליגה הוא איזה כוכב על, ההגנה שלהם לא, חיג'זי, כן, תודה רבה, אבל אורוגוואי התגשתה מול מצרים, כבשה גול בדקות האחרונות, והם משחקים שוטף.
אני לא יודע כמה אורוגוואי מתקשה.
זה היה עם סלח הפעם.
לא, אני לא יודע כמה אורוגוואי, קודם כל זה שסלח היה זה קצת פתח את המצרים.
יכול להיות.
כן, זה, אבל, וחוץ מזה היה שער עצמי מאוד מוזר, אבל בכל מקרה, אורוגוואי היא לא נבחרת שתדרוס אותך, א', ב', הם כמעט ולא מגיעים למצבים חצי נוחים נגדם. פשוט לא מגיעים למצבים נגדם, וזה עבודה, אפרופו תיאום וגיבוש, וזה חימנס וגודין.
צמד הבלמים.
צמד הבלמים הכי טוב במונדיאל
ברמת
הזה.
ברמת נבחרת.
ברמת כן. נבחרת, ואני לא חושב, אני באמת, אף קבוצה לא רוצה לפגוש את אורוגוואי בשלב הנוקה.
בגלל זה המשחק אורוגוואי נגד רוסיה, הולך להיות מאוד מאוד מעניין במשחק השלישי, כאילו על רשות הבית. זה, אני לא טועה, אם אני לא טועה, זה עם פורטוגל לא, וספרד.
אגב, לא, לא, וספרד, בדיוק, לא בטוח ששווה להיות מקום ראשון, חכה.
אני חושב ששמע,
אם זה יהיה אורוגוואי נגד פורטוגל, זה סרטן בעיניים.
בוא, אוקיי, יאללה, בוא, פורטוגל. אני דווקא חושב שנכון, פורטוגל, הכדורגל נראה גרוע, אבל זה כדורגל נבחרות, פלוס, הם ככה הם זכו ביורו, הם בונים את כל המערך שלהם בצורה די חכמה על היכולות של רונלדו. רונלדו הוא לא מהדריבליסטים שיקחו את הכדור, והוא לא פליימקר, הוא נע מצוין בלי הכדור, הוא מגיע למהירויות, הוא הגיע למהירות הכי גבוהה במונדיאל הזה, 34 קמש, לא רוסי, דרך אגב, אבל גולובקין עשה הכי הרבה ספרינטים, בכל מקרה, בכל מקרה, פורטוגל היא נבחרת שיהיה קשה לנצח אותה, no matter what, יש להם את וויליאם קרבליו שם, שהוא שני שחקנים לרוחב ולגובה, והוא פשוט עושה עבודה נפלאה בתור קשר דפנסיבי, פפה הוא חתיכת בן זונה נוראי לראות אותו וזה, אבל הייתי מת שהוא יהיה בקבוצה שלי ובנבחרת שלי, והם פשוט, הם ישיגו את הניצחון, הם ישיגו את התוצאה.
גם רונלדו מקום שני במלכות השערים עכשיו.
אחרי שער עצמי.
אחרי בדיוק, אחרי השחקן האנגלי, און גול.
פורטוגל, באמת כמו שאתה אומר, משחקת את המשחק הנכון סביב רונלדו, במובן הזה שיש מערך של 10 שחקנים, ועוד שחקן אחד חופשי לגמרי שעושה מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, וזה באמת רונלדו שנע לכל מקום. אתה מדבר על הנבחרת הפורטוגלית, ומשווים את זה לנבחרת הארגנטינאית, שאני מניח שתכף דבר עליה, יש היום משחק גם מאוד חשוב, אבל מבחינת כישרונות נטו, אם אני משווה פורטוגל לארגנטינה, כי אוהבים להשוות מסי לרונלדו, אז פורטוגל לארגנטינה.
מי אוהב להשוות את מסי ורונלדו?
ראיתי איזה דיון בפייסבוק, משהו היה, לא יודע, אולי אני מגזים, אבל בואו נשווה, כי זה דווקא מעניין. פורטוגל וארגנטינה.
אף אחד לא עשה את זה, בואו נשווה.
לא, אני לא רוצה להשוות ביניהם. פורטוגל וארגנטינה, פורטוגל נבחרת מבחינת כישרון נטו פחות טובה, מבחינת השחקנים, אבל אתה רואה שקודם כל יש לה מאמן מצוין, הרבה יותר טוב מסמפאולי, ובית סנטוס, ובית העניין שהיום מנצח, אני תמיד אומר את זה בשנתיים שלוש האחרונות, שזה מה שמנצח, אני גם קורא אחרים, שזה מה שמנצח היום משחקים, האזור הכישור האחורי. זאת אומרת, הכישור האחורי, אם אתה חזק בכישור האחורי, אתה כבר השגת יתרון על הקבוצה שלך, אנחנו ראינו את זה בליגה האנגלית, עם אנקנטה בשנתיים הקודמות, ולפורטוגל.
אגב, ופרננדיניו וקווין דה ברוינה בשנה.
וככה ריאל מדריד זוכה כבר 3 פעמים.
נכון, וקסימרו, ופורטוגל שם, נוקאוט לא נורמלי לארגנטינה, ופורטוגל שם, נוקאוט כמעט לכל נבחרת שהיא תתמודד איתה, אז זה רונלדו, והמערך המאוד מאוד חכם הזה, קישור אחורי ואחורה.
וזה גם המון שחקנים צעירים וטובים, כמו סילבה וגדש, שפשוט מקריבים את היכולות האישיות שלהם, כדי לעשות את הלחץ שרונלדו לא יכול לעשות. בשביל שלרונלדו...
או לקחת שחקן או כן? שניים אליהם, ולפנות לו כן? מקום, נכון?
ובשביל שרונלדו יהיה פנוי לספרינט הזה, שרק הוא יכול לתת בעולם. כלומר, גם התנועה האינטליגנטית שלו, וגם היכולת הפיזיולוגית שלו לצאת מהמקום ולהגיע למצב תוך פום, כאילו בשנייה כזאת.
מעניין יותר מהיר, לברון או רונלדו?
לפי דעתי, רונלדו.
אין בכלל שאלה.
לא, מבחינת כמש, לפי דעתי רונלדו. צריך לבדוק את זה, אבל...
אתה יודע, שאתה 125 קילו, זה לא...
לא, אבל הוא מגיע למהירויות אדירות גם כן. לפי דעתי, הטופ ספיד של לברון זה 32 כמש.
כן, לא, רונלדו.
ושל רונלדו 34, אבל אנחנו... סוסייטג, אנחנו נבדוק את זה. המסי זה בדיוק התמונת... זה הפוך. כלומר, מסי, במקום לבנות את המערך סביבו, אומרים לו, אתה המערך. כך תעשה משהו. עכשיו, סס פאבריגס אמר משהו
אתה
מאוד...
אתה בפרס.
סס פאבריגס אמר משהו מאוד יפה בפודקאסט. די, די.
ידעתי שזה יעבור
לא,
פשוט.
אני לא יכול כן. עם זה, אני לא יכול כן. עם זה.
אני לוזר. שניהם גם כאילו.
אוי ובוי. טוב, סס פאבריגס אמר משהו נחמד, אני אתן לכם את זה. הוא אמר על השחקנים של ארגנטינה. לפעמים השחקנים שאיתו, עם מסי, הם אנוכיים. הם מוסרים לו כי אין להם... אין להם מה לעשות עם הכדור, ואומרים לו, כך, תעשה משהו, תביא אותנו לניצחון. ואז הוא מספר, זה קרה לי אפילו לא פעם, מסרתי לו מסירה גרועה, והוא גרם לזה להיראות טוב, וחשבתי, וואו, תודה לך, הוצאת אותי טוב. זה, מן הסתם, זה מוריד ממך אחריות, אבל זו סיטואציה לא טובה שכולם זורקים עליו את האחריות.
זה באמת מזכיר קצת את לברון וקליבלנד. כאילו, מסתכלים, כך, תעשה משהו. מסי יש לו שיטת משחק אחרת, רונלדו רץ לשטחים פתוחים, וזה...
מסי הולך לשטחים פתוחים.
מסי מסמן ריבוע איפשהו באמצע המגרש, נעמד שם, הוא טוב בזה, הוא ממש ממש טוב בזה, כן? אבל זה בעיה, והקישור של ארגנטינה לא עושה עם חסד, אין שם כל מיני ביגליה ובנגה, זה לא שחקנים שיכולים לפתוח הגנות ולמשוך אליהם שחקנים, הם לא דריבליסטים כאלה גדולים. דווקא בפורטוגל, ברנרדו סילבה כן יכול לעבור שחקנים עם כדור.
גם גדש.
גם גדש.
גדש.
אז שוב, נכון שרמת הכישרון הכללית פחות טובה, אבל...
אני חושב שאם, אגב, אני חושב שאם ארגנטינה תשחק עם פבון, שהוא שחקן כנף, קילר, והוא צעיר, והוא לא אכפת לו כל כך.
יש סיכוי שישחק היום.
כן, אז יש להם סיכוי לעשות משהו.
בדיוק. סן פאולו התעורר קצת מאוחר בסוף המשחק, אני מאמין שהיום נגד קרואטיה הוא כבר לא תהיה לו ברירה.
אני אגיד לך מה האכזבה הגדולה שלי, במיוחד בנבחרת ארגנטינה. יצא לי במשחקי המוקדמות בשנתיים האחרונות, שלוש השנים האחרונות, לשדר אותם לא מעט, אני חייב לומר, וגם משחקי ידידות, ובאמת נבחרת מאוד מאכזבת, אבל אני חושב שהאכזבה הכי גדולה זה די מריה.
האיטריה.
האיטריה, הוא קודם כל, הוא באמת, אני לא זוכר משחק אחד טוב שלו בנבחרת ארגנטינה, אולי הוא היה קצת טוב במונדיאל הקודם, אבל לא יותר מדי.
ובמנצ'סטר יונייטד אתה זוכר?
לא,
אבל ב-PSG הוא משחק טוב, אבל כאילו
נכון.
במשחקים גדולים מול קבוצות טובות הוא נעלם.
ברעל הוא היה טוב מאוד. אבל אתה יודע, אנחנו פה גם נהיה גם בהקשרים אחר כך של כדורסל, ואנחנו תמיד מנסים לקחת לענפים אחרים. מייקל ג'ורדן היה צריך את פיפן, ומסי אין לו פיפן לידו. אין לו פיפן, אין לו מישהו שקרוב לפיפן שיהיה לידו.
אני לא יודע, הבעיה של ארגנטינה זה שכל הכישרון של המדינה מתרכז בהתקפה, מסי, אגוארו, היגואין, דיבאלה, איקרדי שלא הגיע למונדיאל, זה המון חלוצים מעולים ומאחור השממה.
זה קודם כל נכון, ואני חושב גם שאתה יודע, ההתאחדות שם כל כך רקובה, ואין לך, ודיברנו על זה לפני המונדיאל, אין לך מישהו שיהיה מחליף לשחקנים, כלומר, אתה רואה רביעה אחורית, שאתה אומר, זאת לא רביעה אחורית של עזוב ברצלונה, ריאל, זה לא רביעה אחורית של
ווסטאם.
אחד מהם.
או חטאפה. כן. זאת נבחרת.
מרוחו?
לא, אוטמנדי.
אוטמנדי.
אוטמנדי. אבל שגם הוא הגיע בכושר לא טוב, כי חודשיים האחרונים הוא שיחק פחות טוב, פחות שיחק במנצ'סטר סיטי, גם הוא הגיע בכושר פחות טוב.
והכישור האחורי הוא פשוט כישור של קשר בסין. וקשר שאנשים לא מבינים למה הוא
במונדיאל.
למה הוא במונדיאל. ואתה רואה שזה הכל לא מחובר, והמגנים לא עושים את העבודה. אחד מהסודות של מסי בברצלונה, זה ג'ורדי אלבה, שרץ על צד שמאל, ומושך מצד שמאל את השחקנים. ואז למסי יש טיפה יותר מרחב ורווח, ובגלל זה הוא גם מנצל את זה היטב. ובארגנטינה פשוט אין לך את הריווח הזה, אין לך את ה, זה פשוט מזעזע לראות.
אין מגנים תוקפים, אין קישור אחורי, ההגנה, לא יודע מה רוחו עושה בתור בלם, כל מיני דברים כאלה, וכן, כמו שאמרת, סן פאולי לא בדיוק משתמש בכלים שיש לו.
סן פאולי.
סן פאולי, סליחה.
אתה יודע את מי הוא צריך לאמן?
את סמפדוריה.
את
סמפדוריה?
סן פאולי. כן. אגב, סן פאולי הוא כפיל של סבא שלי.
סן פאולי.
ובגלל זה אני אוהב אותו.
כן, סן פאולי.
הוא ממש כפיל, הוא כאילו, סבא שלי בצעירותו, ככה הוא נראה.
הבחנה חשובה.
כן, ואני בטוח שמעניינת את המאזינים שלנו. טוב, ספרד.
תוסיף תמונה, אגב, פוסט של סבא.
כן, אני פשוט אשים תמונה של סן פאולי.
סן פאולי.
רגע.
ספרד.
רגע, רוצה להשלים על הרגע.
לא, רק רציתי, סתם שאלה, כאילו מדברים על מסי, מדברים על רונלדו. מה אם לדבר על השלישי והגרוע?
רן זהבי לא מגרוע.
נאמר.
נאמר. זה נושא לשיחה, יש לך מקום לזה?
אוקיי, סבבה.
נגיע לשם,
בוא נדבר עליו.
לא, בוא נדבר על ברזיל, ואחר כך נעבור לספרד.
אני אשאל אתכם שאלה,
מי מנהל פה את הפודקאסט?
ראם, אבל הוא פה מסתכל מה, זה כיף שהוא לא פה. תקשיב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם תגידו לי. אוקיי, הוא היה גרוע. יש לברזיל כן חלופות בניגוד לארגנטינה, שנייה. משחק הבא, משחק מאוד חשוב נגד סרביה, נכון? אני לא טועה.
קוסטריקה.
קוסטריקה, לא, קוסטריקה, לא סרביה, אני חושב שסרביה מחר.
קודם קוסטריקה.
אוקיי, קוסטריקה, לא חשוב, משחק חשוב. אתם מספסלים את נאמר?
לא.
אוקיי, למה?
אתה לא יכול לספסל שחקן עם כזה כישרון, תפס משחק רע. השינוי צריך לבוא.
עשו עליו 10 עבירות, שזה הכי הרבה שעשו על שחקן.
ועוד 10 עבירות שלא היו.
לא. זה הם לי. כן, זה החיקוי מעולה של נאמר. תשמע, קודם כל הוא שיחק היום ונורא, אבל אתה יודע, רמת הכישרון שיש לו, זה לא, השינוי צריך להתחיל אצלו בראש. העונה הזאת, לדעתי, החזירה אותו אחורה, חצי עונה הוא שיחק ב-PSG, חצי עונה הוא שיחק ב-PS4, הבן אדם לא,
כפיים,
יופי, תודה. הבן אדם לא בא בכושר, וכל מיני דברים שאתה כתבת את הסקל, על מה יש לו בחוזה, ואסור לו לעשות הגנה, ואסור לתקל אותו.
אבל היה לו גם פציעה, נשברה לו עצם ברגל. אני חושב אבל, שמה שחשוב, חשוב, מה שחשוב זה הגיבוש, ובברזיל הם מפורסמים תחת טיטה בזכות הגיבוש שלהם. אני חושב אבל שכשאתה רואה את ניימר, במיוחד נגד שוויץ, אתה רואה שחקן שמנסה להוכיח משהו. וזאת בעיה עבור הגיבוש של נבחרת ברזיל. ומאוד יכול להיות שטיטה, אם הוא חכם, הוא חכם מאוד. טיטה וטיטה.
לא טוב, תמשיכו.
הוא מאוד חכם. אני לא אתפלא אם הוא מוריד את ניימר על הספסל, אומר לו, תקשיב, אתה הג'וקר שלנו לעבור לשלבים המאוחרים, בכניסה למשחק. השתמשו בפציעה בשביל להסביר את זה וכו', אבל בסופו של דבר, אחת מהבעיות הכי גדולות בכדורגל המודרני, זה שחקנים שמחזיקים יותר מדי זמן בכדור. מה שנותן לשחקני ההגנה יותר זמן להתארגן ולסגור זוויות ובעצם לשמור על הקוס שלהם.
כל מה שהייתי עושה זה אומר לנאמר, כל מה שעשית עד עכשיו, תחזיק בכדור שנייה אחת פחות. שנייה אחת, נגיד שהוא מחזיק בממוצע 6 שניות בכדור, שזה המון אגב בכדורגל המודרני, שנייה אחת פחות, וכל המשחק של ברזיל יחזור לשטף שלו, כי אתה יודע, כישרון, אין מחלוקת.
אני אענה עכשיו לשאלה ששאלתי מקודם, אני כמובן לא מספסל את נאמר. שוב, אני צריך לראות גם את נאמר, באמת ב-4-5 השנים האחרונות בנבחרת ברזיל.
ב-4-5-1 גם כן.
כן. הוא הברומטר, הוא המנוע, הוא גולר שם בצורה פנטסטית.
בוא נה, יש לו יותר שערים מרומריו כבר.
כן, רומריו, באמת, הוא גם בממוצע כיבושים, הוא נורא נורא גבוה, למרות שיש שם הרבה משחקי ידידות וכאלה, אבל לא חשוב, אבל באמת הוא גולר, הוא באמת בנבחרת ברזיל, יותר טוב מאשר הוא היה בכל קבוצה בקריירה שלו, לא חשוב. הוא מגיע אחרי עונה קשה.
ויש לו קבלות בנבחרת ברזיל. קודם כל, המונדיאל המצוין שלו ב-2014.
ואז הוא נפצע במה שקרה, וגם האולימפיאדה. נכון. אז בהחלט זה משפיע. תראה, הוא הפך להיות קצת דמות בלתי נסבלת בשנה האחרונה. גם העזיבה מברצלונה, כסף גדול, דיבורים על ריאל, המון המון מסיבות, התספורת, כאילו הוא באמת הפך להיות דמות שאתה לא כיף לך להתחבר אליה.
יש לו תספורת של פסטה.
יש לו פסטה של תספורת.
ראית את מה קנטונה עשה?
מדהים, מדהים.
כן.
הוא שם קנטונה, אבל עדיין, אתה יודע, בהרכב הנפלא הזה שיש לברזיל, ובמערך המושלם, הקישור אחורי, וויליאן, וקוטיניו שמצליחים, ואני הייתי מכניס את, אני מעדיף את פירמינו על ג'זוס, אבל אני מבין כאילו למה ג'זוס לפני, נאמר הוא החלק הכי חשוב. אתה צודק להחזיק פחות בכדור, כן הייתי רוצה לראות אותו יותר מוסר, יותר מוסר, עזוב כמה זמן, הוא באמת, היו לו מסירות נורא לא מדויקות, הרבה פעמים לא מסר,
ב-25 דקות נגד שוויץ הראשונות, הם היו, הברזילאים היו מדהימים. לא היה כדורגל כזה טוב במונדיאל הזה.
צד ימין, מרסלו וויליאן, זה היה בית ספר.
זה היה מדהים. אני חושב שניר צדוק כתב שכאילו עד עכשיו כולם שיחקו בקקה, ואז כאילו אז הברזילאים מגיעים ומראים לנו מה זה כדורגל.
וזה נגמר.
וזה נגמר. אגב, כשאני מסתכל על הסטטיסטיקות של 12.com, 12football.com, שזה סטטיסטיקות מאוד מאוד מתקדמות.
שרון אוהב לתרגם פשוט.
נקודה קום.
כן. אז הם עושים סטטיסטיקות מאוד מתקדמות, שבעצם הם מראים מה התרומה של שחקן לקידום המשחק. כלומר, כמה שחקן מקדם את הכדור קדימה.
הם עושים כמו PIR, סליחה, ב-NBA, מדד משוקלל כזה.
כן, אבל זה לא PIR, בגלל שזה פר מהלך, כמה אתה יעיל פר מהלך, בהגנה ובהתקפה. כלומר, כמה פעמים לא עוברים אותך, וכמה פעמים אתה עובר, והם הסתכלו והם אמרו שברזיל היו מקום ראשון, לא סליחה, הם היו מקום שני. מקום ראשון מי היה? גרמניה. גרמניה, שהחזבו מאוד נגד מקסיקו, נתנו מבחינה סטטיסטית, מבחינת קידום הכדור והגעה למצבים, וגם איכות פעולות, יותר, שאתה אומר, רגע, זה מוזר, הגרמנים הפסידו נגד מקסיקו, אנחנו ראינו את זה כמעין תצוגת נפל, כן? ראינו את זה, ובכל זאת, מבחינה סטטיסטית, הם עשו את כל מה שהיה צריך לעשות כביכול.
התוצאה היא אכזבה, המחצית הראשונה היה משחק פנטסטי גם של גרמניה, זה שהם נתקלו במקסיקו ביכולת הכי טובה שלהם מאז ימי האצטקים, זה בעיה, אבל הם לא שיחקו רע, אתה יודע.
לא, אבל אנחנו עברנו, סיימנו את ברזיל?
כן, כן. עוד נדבר עליה הרבה בטורניר.
כן, תודה. אז מה גרמניה? כלומר, מה שאני ראיתי, וגם דיברו על זה, והמלז אמר את זה, שלא יכול להיות...
הבלם? הומלס?
הומלס.
לא, לא הבנתי, אוקיי.
הומוס.
הומלס, הומלס. אני פה באתי להציק, דרך אגב.
שאגב, הוא קצת דומה להומלס.
אמרו לי.
אתה דומה להומלס.
אמרו להומלס שהוא דומה לשרון
דודוביץ'.
בכל מקרה, הגרמנים, היה להם חוסר יציבות הגנתית מדהימה, מצד אחד. מצד שני, קימיך נתן תצוגת התקפה אדירה בשביל מגן. כלומר, מה שנראה לי שהיה חסר להם, זה אחד, בסטיאן שוויינשטייגר. מעין קשר, אחראי, טיפה יותר אחורי, שגם מחפה על המגן הימני, גם מחפה על המגן השמאלי, גם מסדר את המשחק שצריך.
טוני קרוס?
אז זהו, שאני חושב שהם צריכים לשחק עם שלושה בקישור. טוני קרוס, חדרה או גרציקה, גרציקה, איך שקוראים לו, וסבסטיאן רודי, רודי מבייר מינכן, מישהו שיהיה הולדינג מידפילדר ויעזור לבלמים. זה מה שאני חושב.
אני מסכים איתך, אבל אני עדיין חושב ש... תראה, הם הגיעו עם חלוץ מאוד צעיר, מאוד מבטיח, טימו ורנר, הוא בן 22. אם הוא לא... איך הוא לא גמר את המחצית הראשונה עם שלושה, זה אני לא מבין. זאת אומרת, הוא הגיע להזדמנויות טובות, הוא היה לא רע, אבל הטאצ' הסופי, לדעתי, טיפה התרגש, יכול להיות...
שזה נכון לגבי כל השחקנים.
עליו תקום וטיפול נבחרת גרמניה, עליו, או מריו גומז, עליו תקום וטיפול נבחרת גרמניה.
אתם מכירים את הכפתור מריו גומז?
כפתור מריו גומז.
אתם מכירים את זה?
לא.
אוקיי, אז שנייה.
אנחנו בינתיים נדבר, תחפש את זה.
לא, 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 הנה, יש לי את זה בשלוף. בקיצר, בפעם הבאה, חפשו מריו גומז בטן בגוגל, ובפעם הבאה שמריו גומז כובש, אז... ואז ככה, כל פעם שהוא כובש.
הרצל!
כן, טוב.
לא, אני אומר, כל פעם שנבחרת גרמניה זכתה בתואר, היה לה את החלוץ...
חלוץ שבא עם חמישה-שישה גולים.
הגדול, גרד מולר, הקלוזה, חייבים את החלוץ הזה, וברגע שהוא יעשה אחוזים, אתה יודע, 50% של שני גולים מארבעה מצבים, אז מצבם יהיה טוב.
רגע, היה להם את השחקן הזה שכובש שערים במונדיאל. אבל הוא לא עשה שום דבר במשחק, קוראים אותו תומס מולר.
הוא לא עשה שנתיים כבר.
תומס מולר כבר מזמן לא חלוץ מרכזי, הוא משחק יותר באגף, יותר נסוג, עוזר בהגנה, הוא עושה דברים חשובים. טימו ורנר אמור להיות הפוקל פוינט של ההתקפה, הוא שיחק לא רע, רק הקטע שלה להכניס את הכדור פנימה, לא כל כך הלך לו, אולי מהתרגשות, אולי מהגיל, אני מאמין שהוא עוד ידבר בטורניר הזה.
מולר, הוא מה שנקרא בגרמנית ראום דיוטר. לא, ראום דיוטר, שזה מעין מחפש חללים.
אני נכנסתי לעליית גג עכשיו, תמשיך.
כן, במיוחד שהוא מחפש חללים. זה מעין חלוץ ששוב פועל בתוך חלל. הוא מחפש את החללים והוא מוצא אותם. אני חושב שמקסיקו, בניתוח טקטי...
כמו זקה.
כן, בניתוח טקטי, אתה רואה שהם פשוט סגרו את החללים לכל הקבוצה הגרמנית, והם בעצם נתנו לשחקנים כמו חדרה וטוני קרוס, קחו אתם את הכדור קדימה, אנחנו נתקוף אתכם כשצריך, וככה גם היה את השאר שבעצם חטפו את הכדור לחדרה, חדרה עצמו נראה עייף וכבד.
כמו העיר.
כן.
כמו חדרה.
אתה הזמנת אותו לפודקאסט, למה ציפית?
אתה הזמנת אותו לפה.
כן. אוקיי, מה גרמניה? גרמניה נגד שוודיה זה קצת טריקי מבחינת הגרמנים.
לא, לא, גרמניה,
שוודיה היא אחת מהשתי קבוצות היחידות במונדיאל שאין להם אף שחקן בליגה המקומית. לא יודע מה זה אומר, אבל זה מעניין.
בכל יום נתון.
בכל יום נתון, וגם סנגלי כזאת, ולעומת זאת הנבחרת היחידה שכל השחקנים שלהם משחקים בליגה המקומית, שרון?
אנגליה.
יפה. בקיצור, זה בטח אומר משהו, זאת אומרת, יש להם סגל שמפוזר בגלובוס לשוודיה, ואיכשהו, תמיד שהם משחקים, יש להם איזושהי לכידות ורוח צוות שיותר גדולה מהכישרון שלהם, והכישרון שלהם בינינו לא מי יודע מה, בלי זלטן.
ושוב, אנחנו חוזרים לעניין הזה שזה לא על כדורגל המודיאל, נכון, אז נכון. זה...
כן, אבל מצחו את דרום קוריאה, שמה, זה נבחרת שמבוססת שוודיה הרבה על הסגל שזכה ביורו לנבחרות צעירות בשנת 2015. זה נבחרת שהיא בבחינת כדורגל מאוד משעממת, מאוד מאוד טקטית והגנתית, אבל כן, קבוצה, נבחרת שיכולה, כאילו, יודע, לנצח 1-0, 0-0 כשצריכה דברים כאלה, ככה גם זכתה בפנדלים, אני לא טועה שם ביורו. פורסברג, שחקן נהדר, בלום בלומפיסט, לא בלומפיסט, גרנקפיסט, גרנקפיסט. גרנקפיסט, כאילו, אתה יודע, מנהיג אמיתי, הרבה יותר מזלטן.
מנהיג, מנהיג אילו עם קרחת של מנהיג.
כן, זהו, אני אמין, לואיס מרין כזה, מכבי נתניה.
יש לו, יש לו, אבל אני כן חושב ששוודיה...
הוא קרח?
איפה אני יודע? זה דסקל מבין.
לא, יש לו כזה...
יש לו קצת,
כן. כן, יש לו קצת שיער כזה, אבל אני חושב שגרמניה דווקא תואב לשחק נגד שוודיה, כי שוודיה תשב מאוד עמוק, הגרמנים יוכלו להגיע מאוד קרוב לרחבה.
וביציא שוודיו...
ואני לא... ומקסיקו, מקסיקו, מה שהם עשו, הם עשו פשוט מלכודות נהדרות של לחץ על השחקנים.
כמו בקרטלים.
של, כן, די. הם עשו מלכודות לחץ אדירות על גרמניה, וזה לא היה נוח לגרמנים לשחק ככה. אני חושב שנגד שוודיה יהיה להם אולי טיפה יותר נוח. העניין הוא שזה יהיה שוב משחק כזה סטייל ספרד.
חייבים לנצח, לא גרמניה.
אגב, מיליון דולר אם אתה מצליח לדעת מה עיר התאום, העיר התאומה של חדרה בגרמניה.
פרנקפורט, דויסבורג, מיינס, דרזדן,
נירנברג. טוב, כן.
משפטי חדרה.
כן, משפטי חדרה. אפרופו משפטי חדרה, ספרד.
אני יוצא, אני הולך לערובות.
כן.
שני אחד גם משפטים.
ובחזרה למציאות. טוב.
אבל לא שומעים את זה.
אתה יודע, בדיחות שואה מפילות אותו, זה משהו,
זה לא שואה.
לא, הרובות זה לא שואה.
לא חשבתי את זה. הרובות בחדרה.
ידוע, ידוע.
האמת שלא חשבתי את זה בכלל.
עזוב, תמשיך אתה לנבחרת הבאה, אנחנו איבדנו פה מישהו.
הוא לא, הסטארטר לא מתניע.
רגע, רצית לדבר על ספרד.
ספרד, בוא נדבר על ספרד.
זה לא כזה מצחיק.
על האינקוויזיציה.
ספרד. אני, קודם כל, רמי וייץ ומוטי יווניר, ממש כאילו כעסו על הספרדים. למה הם לא משחקים? למה הם בוטים? איזה אכזבה הם? כאילו, צ'יל, תירגעו, כאילו, הם משחקים נגד איראן, זה האויבת שלנו, תנו להם תמיכה. אבל דבר שני, אני חושב שהספרדים, למרות שאין להם מאמן, הם כאילו הנבחרת שהכי יודעת מה היא רוצה לעשות. וזה גם כן יתרון מאוד גדול במונדיאל.
אתה יודע, כש... איך קוראים לו, לופטגי פוטר, היה לי חשש שאם ספרד מצליחה ומגיעה לגמר ומשחקת טוב, אז תעלה שוב הטענה, טוב, המאמן הוא לא כזה חשוב בכדורגל. וזו טענה לא נכונה, טענה לא נכונה, כי אנחנו רואים את זה ברוב הקבוצות הגדולות, שכן יש חשיבות, בין אם זה בצד המקצועי ובין אם זה בצד המנטלי. אבל אם יש נבחרת אחת בעולם שבה... המאמן הוא עוד חלק מנדבך חשוב בנבחרת ולא אולי הכי חשוב כמו בהרבה מקומות אחרים, זה ספרד. למה? כי ספרד זה אחד המקומות היחידים בעולם שיש את אותה שיטה, ודסקל דיבר על זה הרבה וכתב על זה, באותה שיטה מהילדים ודרך הנוער ואותו קו מחשבה ואותה צורת משחק, וכולם יודעים מה צריך לעשות, ולכן זה מאוד הגיוני שמנהל המקצועי ייכנס במקומו של המאמן.
תראה, אני דווקא בעניין המאמן חושב שאתה צודק שמאמן הוא חשוב בכדורגל, אבל לא בזמן משחק. זאת אומרת, לא, הוא חשוב בהכנה.
החליפים מאוד קריטיים לפי דעתי, ואני חושב שפה אירו נופל. כי למשל וסקס, אתמול נגד איראן, פשוט לא עשה שום דבר. מאמן, טיפה יותר מחובר.
הוציא אותו אבל בסוף, בדקה 70 ו...
לא, הוא היה צריך להוציא אותו בדקה 50 ואולי במחצית אפילו, כי הוא לא היה מחובר והסטטיסטיקות הראו את זה וכו'. ואז אתה מכניס עוד שחקן כמו נגיד אסנסיו, שיכול לפעול בזה. אני חושב ש... אירו לא הכי מחובר לעניין הזה, אבל זה, שוב, חילופים זה דבר לא כזה קריטי. בטח אם אתה יכול, כמו ספרד, להשיג את השער המוקדם, ואז להניע את הכדור עד שהקבוצה היריבה תמות.
הוא בכלל הלך קצת יותר הגנתי, עם קרבחל במקום נאצ'ו.
לא, למה? קרבחל במקום נאצ'ו זה הגנתי יותר?
לא, לא, זה מגן ימני.
נאצ'ו הרבה יותר טוב בעלייה
להתקפה. לא, מבחינת הסגנון של השחקן, אני מאוד אומר, אבל לא, אוקיי.
לא משנה.
נגיד, אבל זה לא בקטן.
ספרד, גם את הטורנירים שהיא ניצחה, היא ניצחה באותה דרך.
הלו, במונדיאל ב-2010, היא כל משחק, אחרי שהפסידה לשוויץ 1-0, כל משחק היא ניצחה 1-0.
1-0, 1-0.
תקשיבו.
אבל על פורטוגל שעשתה את זה ביורו, ירדו עליה, ספרד, חלילה.
פורטוגל שיחקם זזה.
זה עניין של סמנטיקה, מה שנקרא, בסופו של דבר. כי אנחנו, כשאנחנו רואים קבוצה שמניעה את הכדור, וזה יפה וכולי, אנחנו אומרים, הם משחקים טוב, הם משחקים זה, אבל בסופו של דבר, הנעת כדור הזאת זה גם סוג של בונקר. לא? כלומר...
סוג של קצת עוננות, לא נעים להגיד. אתה יודע, טיקי טקה הוא טוב אם יש תוצאה בקצה.
אחרי בדיחות על הרובות וחדרה, אז אני אתן לכם סטטיסטיקה על מבחינת הגנה וכמה היא חשובה בעצם בסופו של דבר לזכות באליפות, ובגלל זה אני חושב שמה שחשוב, מה שחשוב לכל קבוצה מעכשיו בעצם זה הגנה. שמונה הנבחרות המנצחות ביורו ובמונדיאל מאז 2002 עד 2016 שמרו 24 פעמים על שערים נקיים ב-29 משחקי נוקאוט. יוון 2004, ספרד 2008, 2010 ו-2012 עשו שלב נוקאוט שלם ללא ספיגה. ברזיל ספגה ב-2002 רק פעם אחת. איטליה רק פעם אחת.
ב-2006
בגמר, פנדל של זידן. וגרמניה עצמה ב-2014 ספגה רק פעמיים, ששני השערים היו שערי, בעצם שערי גארבג' טיים. אז אני, ובנוקאוט קבוצה לא, קבוצה שלא ספגת היא זאת שמנצחת. עכשיו, בגלל שאני לא רואה איזשהו נבחרת יוצא דופן מבחינה התקפית, אולי גרמניה קצת.
אולי ברזיל.
אולי ברזיל קצת.
מרוקו.
אולי, כלומר, ברזיל, סבבה שאתם יכולים להפקיע שלושה שערים. אם אתם סופגים שני שערים, זה לא טוב. כן? מה שאני חושב זה, שבסופו של דבר, הקבוצה שלא תספוג, ותהיה הכי טובה בהגנה, היא זאת שתיקח את המונדיאל הזה. ובמובן הזה, אני לא אתפלא. עם אורוגוואי, לא רק שהיא מגיעה רחוק, היא גם עושה הפתעה אדירה, וזוכה במונדיאל הזה.
זה סוס שחור שאני זורם איתך אחרי שני המשחקים הראשונים, כי באמת הם משחקים כרגע כדורגל של טורנירים גדולים. זה נכון, ואתה מדבר גם על גודין וחימנס.
שזוכים בנוקאוט, בתחרויות נוקאוט באירופה שנה אחרי שנה.
אם הייתי צריך לבחור, אני קודם כל עדיין הולך עם ברזיל, כי עדיין יש להם הגנה מצוינת בשילוב התקפה נהדרת, אבל אם הייתי צריך לבחור, הייתי צריך לבחור סוס שחור כזה, אז הייתי הולך על פורטוגל.
אוקיי. בגלל
היכולת ההגנתית שמשולבת עם הניסיון ושחקן אחד שהוא באמת מעל השאר.
סבבה, לפורטוגל יש את רונלדו, בהרבה מובנים לאורוגוואי יש שני שחקנים שבטופ 10 של הגולדן בוט, הנבחרת היחידה שיש לה שני שחקנים בטופ 10 של הגולדן בוט, קוואני וסוארז. קוואני וסוארז איכשהו תמיד הם מצליחים לייצר איזה משהו, ואולי חוסר ריכוז, אולי זה, הם לא כבשו יותר.
אבל חסר להם איזה קשר מבריק שיפעיל אותם יותר טוב. כרגע הם בעיקר מפעילים אחד את השני, וזה מנקודה כבר, אתה יודע, אתה רואה את קוואני הולך אחורה מדי לקחת את הכדור, וסוארז נלחם.
חסר להם מספר 10.
חסר להם.
אני דווקא מאוד התרשמתי מלוקס טוריירה, שאני יודע שהוא עובר לארסנל, אבל הוא שחקן שמאוד מזכיר את קנטה באיזשהו מקום, והוא גם כמו קנטה שהוא underrated מבחינה התקפית, הוא גם דוחף את הכדור מהר וקדימה, ועושה את זה בצורה אלגנטית ומדויקת. אני חושב שאם הוא ישחק במקום אחד, הם מאוד יפים האורוגוואים, אשתי אומרת. הם מאוד יפים.
אשתי אומרת, אבל לא רואה את המשחקים.
גם אני חושב שהם מאוד יפים.
אפשר לעשות דירוג של
נבחרת. וטוריירה הוא מכוער.
בעיקר סוארז.
בוליביה זה הנבחרת הכי מכוערת.
לא, תקשיב, קוואני אני חושב שיש לו, הוא בטופ 10, לא?
מה, של יופי? לגמרי.
תחשוב מה זה, תחשוב.
קוואני, כל הדרום, קוואני כזה פלקאו.
תראה, הוא לא אלוורו מורטה. אבל בסדר.
כן, אבל מורטה לא במונדיאל.
היה, מצאו את הכי יפה, הוא איסלנדיה, הוא שאמרו שהוא הכי יפה.
ביארנסן. שאבא שלו שיחק בקבוצה שנקראת תור. אז זה בכלל, אנחנו פה מקבלים זה. טוב, קצת סטינו. אנגליה.
אוי בבוי.
תראו.
איזה כיף.
קודם כל, כשהם משחקים כדורגל, הוא משחקים כדורגל אנגלי, הם משחקים כדורגל אנגלי, והם משחקים כדורגל אנגלי סבבה. אמנם הם לא היו מבריקים במחצית השנייה נגד טוניסיה, אבל קודם כל טוניסיה נבחרת טובה, היא נבחרת לא רעה בכלל, מקום ראשון באפריקה, נבחרת טובה וחזקה, מלאה בשחקנים מהליגה הצרפתית. הם הגיעו להכי הרבה מצבי הפקעה מכל הנבחרות.
בחצי הראשון,
רק בחצי הראשון, הם הגיעו לאחר במצבי ההפקה, מבחינת XG, הם היו, XG, המדד XG, הם היו בעצם מספר אחד במונדיאל הזה. והם הראו יכולת לנצח במאני טיים, כשכל הלחץ וכו'. יותר מזה, וזה סיפור ששמעתי מריו פרדיננד בבי-בי-סי, הוא אמר, כשאנחנו היינו, ב-2006, אני לא יכלתי להסתכל על סטיבן ג'רארד בחדר אוכל, ובטח לא יכלתי לדבר איתו, כאילו, בגלל היריבות של ליברפול ומנצ'סטר יונייטד, והיינו מאוד בתוך היריבות הזאת. עכשיו נראה שאין את היריבות הזאת. הם כולם ביחד, הם כולם יחסית צעירים, ההתאחדות לכדורגל האנגלית עברה איזושהי שינוי תרבותי במובן הזה שהיא בונה איזה DNA לשחקן האנגלי ומביאה את השחקנים המתאימים ולא את הכוכבים הגדולים בערך בהכרח, והם בונים את הנבחרת דרך אגב על שלד מאוד טוטנה מליברפולי, שזה קבוצות של לוחצות,
סאות'המפטון
במקור. אז אני חושב שוב, אני לא, אף פעם אל תשימו את הכסף על אנגליה, אבל אנגליה נראית כמו נבחרת טובה מאוד.
הבעיה היא שמישהו צריך לשים את הגולים, וכרגע יש להם אחד כזה, ואם אתה בונה על ג'סי לינגרד, שלדעתי פספס 4 הזדמנויות רק במשחק הזה, אם אתה בונה על ג'סי לינגרד, חסר להם את ה, אני לא יודע, אולי רשפורד יתעלה, אולי זה הזמן לפתוח עם ג'יימי ורדי ליד האריקים.
וואי וואי, חלום.
וזה לדעתי ישנה להם את המשחק.
חלום.
דווקא בסוג כזה של כדורגל אנגלי.
לא, בשלב הנוקאוט.
לסטר זכתה באליפות עם כדורגל אנגלי, אתה יודע, של אוקיי.
עם הרמות מהאגפים שטריפייר יעשה מעולה.
בשלב הנוקאוט,
כן. אבל אתה צריך להתכונן לפני, ואנגליה יש לה, טוב, פנמה עכשיו, שלא מחזיקה הרבה בכדור, אני מסכים שנגד פנמה לא. נגד בלגיה הייתי שמח לראות את ורדי בנוקאוט. נוקאוט, הייתי שמח לראות את ורדי.
כן, לא, תן, לא יודע, שווה לנסות את זה, כי כרגע הם באמת, הם מגיעים להמון המון מצבים, אבל אני לא רואה בינתיים את לינגרד ואלי ורשפורד, הם לא, הם צעירים נורא, ואחוזי ניצול מצבים שלהם, הוא לא טוב, ורדי הוא גולר. תגיד עליו מה שתגיד, הוא פסיכי, הוא לא נורמלי, הוא בטח מוריד שתי פיינטים לפני משחק, אבל הוא יודע לטוס מאחורי ההגנה, עם הרמות מטריפייר ומהצד השני.
טריפייר יצר 6 מצבי התקעה, נכון, יותר מכל קורס.
טריפייר שחקן מעולה, מעולה בעיניי, ולא יודע, שווה לנסות את זה, כי העומס על ארי קיין, הוא לא יכול להמשיך.
הוא טוטנאמי, זה עומס טוטנאמי.
בדיוק, עומס טוטנאמי.
וטוטנאם לא זכתה בשום דבר, אז צריך לזכור את זה.
מצד שני, טוטנאם צריכה לעמוד בלחץ הזה, שהם עצמי מייצרים ל-38 משחקים.
נכון.
ובמונדיאל זה 7.
כן, אבל הם כבר שיחקו 38.
תראה, אני חייב להגיד, אני במשך כל נגיד 10-20 שנה האחרונות, תמיד הייתה לי סימפתיה לאנגליה, בטח בגלל הפרמייר ליג והכל, אבל כשראיתי את כולם נוערים אחריהם, עם איזשהם שאיפות אמיתיות לשחייה, בין אם זה יורו מונדיאל, אז ישר טיפה נרתעתי, כי אמרתי, אין פה, זה סתם וזה שקרי וזה מזויף. הפעם אני חושב שאני פעם ראשונה, אני ממש בעד האנגלים.
אגב, אני כל הזמן חושבים שאני אוהד נבחרת האנגליה, ואני לא, אני ממש
רוסיה,
לא אוהב...
רוסיה, אתה אוהד נבחרת רוסיה.
אני אוהד נבחרת רוסיה, לא, אני ממש לא אוהב את נבחרת האנגליה.
אתה אוהב כדורגל אנגליה, אתה מדבר עליו הרבה, אז יכול להיות שבגלל זה חושבים.
יכול להיות, אבל אני כאילו... אני למשל הרבה יותר רואה נבחרת ספרד מאשר נבחרת אנגליה. רק שתדעו, ברסה מניה.
אוקיי.
רק שתדעו.
אוקיי.
הלייקים זה פה מימין.
יש פה פעם ראשונה נבחרת, הרבה זמן, נבחרת מאוד אפורה. באמת, מאוד אפורה. נבחרת אנגלית, נבחרת מאוד אפורה.
הכדורגל לא מנצח משחקים.
בסדר, לא, אני מדבר במחת השמות. כאילו, כך כל אחד חוץ מהארי קיין וג'ימי ורדי של הספסל, הוא לא השחקן, בליגה האנגלית, הוא לא השחקן השלישי הרביעי הכי חשוב בקבוצה שלו.
סטרלינג.
א', סטרלינג עדיין לא השחקן השלישי הרביעי הכי חשוב, אולי שלישי רביעי הכי חשוב בסיטי, אולי.
לא, לא,
וגם סטרלינג, סטרלינג, משהו בסיטי, עם פאפ, לבין משהו בכל מקום אחר, או ספציפית בנבחרת אנגליה, אתה תראה גם את ההבדלים, זה שני דברים שונים לגמרי.
יש שסאות'גייט הוא לא מאמן טוב.
אני לא קשור לעניין של מאמן, זה איך שפאפ משתמש בו, איך שפאפ משתמש בו, ואיך שהקבוצה סביבו יוצרת. אז אנגליה היא באמת אפורה, לפי דעתי, חוץ מהמשחק הקרוב מול פנמה, מעכשיו והלאה תהיה כל הזמן אנדרדוג, אם כי ההגרלה שלהם והשיבוט שם יחסית נוח, היא שם את הבית של קולומביה ופולין וסנגל.
אפשר לדעת מה יקרה.
לא, אבל אני אומר, יש פה, הם באמת, נתפסים בזה, ואם הם מנצחים, הם גם ניצחו ביורו במשחק הראשון, אם אני לא טועה, נדמה לי זה היה את רוסיה דקה 90, אז לא צריך להתאפס לקטע הווינרי הזה, אחר כך ראינו מה קרה איתם מול איסלנד. זה היה גול של... זה מליברפול שלא משחק אף פעם, שנפצע כל הזמן.
ללנה?
לא, לא, ללנה. לא, נו, החלוץ שכל הזמן נפצע, שהיה נהדר עם סוארז.
אה, סטאריץ'.
סטאריץ', סטאריץ' קבע שאם לא טועה שער ניצחון ביורו.
יש לנו כל כך הרבה חלוצים
שנפצעו. זה היה משהו נגד ווילס.
כן, כן, היה גול ניצחון דקה 90.
כן,
כן. אז אני אומר עוד פעם, יש עתיד לאנגלים, אנחנו רואים את זה בנבחרות הצעירות, אני באמת חושב, עם השלד הזה שיש עכשיו, שהוא גם בורבות צעיר, לקראת 2022, זה המטרה העיקרית של 2026. של האנגלים.
חבר שלי היה בפארק ג'ורג', שזה בית הנבחרות האנגלי, והוא אמר שיש להם שם שעון שסופר אחורה לנובמבר 2022, או דצמבר 2022, לגמר של גמר מונדיאל 2022.
נכון, זה בחורף,
זה בקטר. ישלחו צוות ישראלי?
אולי ישלחו נבחרת ישראלית, מה אתה אומר על זה? למה אתה תמיד נגד זה? אז מה אם אין לנו יושב ראש התאחדות, מנהל ספורטיבי ומאמן?
ושחקנים.
ועוד מעט מתחילים לשחק כדורגל בנבחרות.
די, נו, כולה 9 חודשים אין מאמן, מה אתה עושה עניין?
לא צריך מאמן. שוב, אנחנו רואים את ספרד, אנחנו ברובנו ספרדים, אנחנו גם כן נצליח.
כן.
אוקיי? עוד, בלגיה, סוס שחור אפופו. קראת את הסיפור שכתבתי,
תרגמתי
מלוקאקו, על פליירס טריביון.
כן, שהוא לא...
אני לא אף לא תפס ממנו יותר מדי שחקן, אבל כשקראתי את זה, ואיך שזה נכתב, מי שעשה את הגוסט רייטינג, עשה עבודה נפלאה, בכלל, לא רק ההתחלה, אני ממש תרגמתי את ההתחלה, ואז כאילו שלחתי אותם לקרוא את הטקסט עצמו, טקסט נפלא, תקשיב, זה פשוט נגע בי, בצורה, באמת, הוא ריגש אותי ברמה, איכשהו בתור ילד בן 6 שרואה את אמא שלו מדללת חלב עם מים בשביל שיהיה לו מה לשתות למשך השבוע, ארוחת צהריים.
כמו ארוחת שישי אצלנו.
כן, ארוחת...
כן, רק ההפך.
ארוחת צהריים שהיא חלב וזה, הוא בכלל מדבר שם על העצבים שהוא משחק איתם, בגלל שאף לא האמינו שהוא בגיל שכתוב, ותמיד באופן מאוד גזעני כל הזמן ביקשו ממנו ההורים של הילדים, תראה לנו את התעודת זהות שלך, והוא היה לבד בגלל שאבא שלו עבד או לא לקח אותו. זה פשוט חיבר אותי כל כך לבן אדם הזה, אני ממש רוצה שהוא יצליח, כאילו זה מאוד ריגש אותי.
הוא גם שחקן טוב, זאת אומרת כל הזמן הוא לא נראה כאילו מבריק וזה, ומוריניו מעיף אותו מפה, ויורדים עליו גם ביונייטד, אבל הוא כל עונה דופק את ה-20 גולים שלו.
טכני.
הוא לא...
כן. לא, יחסית הוא... נכון. למה שהוא עושה על המגרש ויחסית למבנה שלו, הוא גם שחקן טכני.
הוא בעיקר מכניס גולים. ותשמע, תסתכל על בלגיה, תסתכל על הנבחרות הכי טובות באנגליה, הקבוצות הכי טובות, השחקן הכי טוב של סיטי, דה בריינה, בלגי. בלגי. השחקן הכי טוב של צ'לסי, האזארד, בלגי. השחקן הכי טוב של מצ'סטר יונייטד, היונה, לוקאקו.
חוץ מבלגיה, לוקאקו.
כן, תקשיב, יש להם שם שחקנים, וגם קרסקו שמשחק בסין, משחק טוב.
זהו, הוא השחקן הכי טוב בקבוצה שלו בסין.
לא יודע מה, כן. אז כאילו, אתה יודע, יש להם 11 ממש טוב.
אני דווקא נורא אוהב את המגן הימני שם, בקבוצה של קרסקו, דונק טנק טנק טנק. כן, בכל מקרה. אגב,
דיחות הגזעניות עם שחקן.
כן, ויצל הוא השחקן הכי טוב בסין גם כן. יש איזשהו משהו בנבחרת הבלגית, שאתה רואה שלא, לא... כלומר, אתה אומר...
זה מת ליפול.
כן, אתה אומר, משהו שם כמו... תראה, הרבה שנים, ואנחנו יודעים, יש את הבעיה של הפלמים מול הוולנים.
מול הדפלנדרים, או איך לא קוראים.
כמו שהיה בהולנד המון המון שנים.
כן, וכשאנחנו מדברים על מונדיאל ונרטיב לאומי וכו', אין שם כל כך נרטיב לאומי בבלגיה, וזה בעיה. כלומר, אני לא יודע כמה הכישרון האדיר שלהם, ובאמת, כשאתה מסתכל על 10 השחקנים הכי טובים בפרמייר ליג, 3-4 הם בלגים, כן? זה כאילו, אני לא יודע כמה הם יכולים לחבר את הכישרון הזה תחת איזשהו אתוס לאומי, או אפילו מקצועי, שיסחוב אותם עד למעלה, לפי דעתי.
אני דווקא מחבב את מרטינז.
גם אני.
הוא
חבר אותו של ג'ורדי קרויף.
הוא לא מאמן קונבנציונלי, הוא עושה דברים מוזרים לפעמים, אבל הוא התקפי.
אני מאוד אוהב את העוזר מאמן שלו.
כן, אז תשמע, הוא מאוד התקפי, והשחקנים של בלגיה נראה לי שכיף להם בסגנון המשחק הזה.
אני חושב שקווין דה ברוינה די מתח ביקורת על סגנון המשחק, הוא די מתח ביקורת על זה שאין מספיק תמיכה בקישור, ואין תמיכה, אין מספיק עבודה קולקטיבית, זה מה שדברוין אמר.
אני חושב שאנחנו נצטרך לבחון את בלגיה בסוף שלב הבתים. באמת, בלגיה, אנגליה, פנמה, טוניסיה, זה ברמת העיקרון הבית הכי קל, במובן הזה של שתיים בוודאות עולות, כאילו יותר אפילו מפורטוגל ספרד ברמה הזאת.
פורטוגל צריך לנצח את איראן, או לעשות טקו.
ואתה יודע, זה ממש לא סגור, גם ספרד בבעיה. אני לא טועה.
אני חושב שספרד מול מרוקו, זה יגמר מאוד רע מבחינת המרוקאים, לפי דעתי, אבל...
כמו דרבי, לא? בקיצור, בלגיה, אני ממתין עם הצרות לגביה עד לסוף שלב הבתים.
אוקיי, נבחרת אחרת שיש לה על פניו, יש לה הכל, ושחקנים נפלאים, צעירים ונהדרים, אבל זה נראה שמה... לא מחובר, נבחרת צרפת. ואני אגיד לך למה אני חושב שהם לא מחוברים, כי למשל, הם התחילו משחק נגד דנמרק, אוסטרליה, עם דמבלה, גריזמן ואמבפה, כאילו במטרה שהם יהיו מאוד גמישים, והם ינוע הרבה וזה, והם כמעט ולא מסרו אחד לשני. ואז דשאן אמר, הם לא עשו את הלחץ שביקשתי מהם לעשות על השחקני אוסטרליה, ואז השחקנים אמרו, לא התאמנו על זה. אז אני לא יודע כמה החיבור שם טוב, ולפי דעתי, העובדה שיש כבר לדשאן מחליף, זינדין זידאן,
הלוואי.
זה קצת כאילו, זה קצת פוגע בכל הדינמיקה בנבחרת הצרפתית. דעתכם?
הוא גם לא מאמן כל כך טוב דשאן, הוא לא מוציא את המקסימום מהסגל הזה, אבל שוב, כמו שאתה אומר, זה עירוב עצום של לאומים ובני מהגרים, וניסו לנקות קצת, אתה יודע, לא, בנזמה לא בנבחרת, וריברי לא, וניסו קצת...
הם נבחרת צעירה מאוד, הם עלו עם הרכב של בין 24.
נכון.
24 וחצי, זה היה ממוצע הרכב.
עדיין, זה מבחינת כישרון, אתה יודע, הנבחרת השלישית של צרפת כנראה הייתה עולה לרבע הגמר פה, אבל הנבחרת הראשונה לא תיקח את הגביע. משהו שם לא...
נבחרת השלישית זה סנגל דרך אגב, כאילו זה די זה.
הכל יקום ויפול בסופו של דבר על קנטה, על גולו קנטה. ראינו זה גם בגול השני שצרפת כבשה, דיברת על זה מקודם, זה לא רק היכולת שלו לעצור התקפות של הנבחרות היריבות, וכשהנבחרות היריבות זה אוסטרליה, אז קצת יותר קל לו לעצור, זה גם המהירות שבה הוא מוציא התקפות לאחר מכן, הוא הוציא שם דריבל נורא מהיר, אם אני לא טועה, לגריזמן, ואז באמת משם יצאה התקפה, בסופו של דבר שהובילה לשער הניצחון של הצרפתים.
אני גם חושב שדמבלה ואמבפה וגריזמן זה too much talent מקדימה, שכמו שאמרת לא מוסרים.
כנראה ז'ירו יחזיק את אחד מהם.
ז'ירו באמצע, צוחקים עליו הרבה, כן, הוא קצת דונקי וזה, אבל הוא, המשחק ראש שלו מושך הגנות, ואז גריזמן...
וזה טוב, לא, וזה גם שם את אמבפה קצת יותר בצד, ששם הוא אוהב יותר לשחק.
בדיוק.
אני גם חושב שמסתכלים על גריזמן, הוא הרבה יותר טוב עם מספר 9 לידו. כלומר, וכולם יודעים את זה, וכולם מכירים את זה, אבל כאילו דשאן...
ז'ירו צריך להיות פה עבור צרפת בתפקיד הקלוזר של גרמניה ב-2014.
הקלוזר.
הקלוזר, כן.
יפה, מקום רביעי בבדיחות הכי טובות היום.
מה הבדיחה הכי טובה לדעתך?
היום?
כן.
זה עם ה-PS4 של משה. זה מעולה.
לא משנה.
היה הייתה גם עם הרובוט.
לא, אבל זה היה מקרה, אני לא התכוונתי בכלל. אבל בסדר, זה כמו שמפניה, זה כמו זיקוק של שמפניה.
זה מרגיש שסיימנו עם המונדיאל.
כן.
מרגיש.
What are you looking for to? למה אתם מצפים בהמשך?
אני חושב שארגנטינה, קרואטיה, הלילה, זה סיכוי טוב מאוד שארגנטינה לא מנצחת, סלש מפסידה, ואתה יודע, כל האנדרלמוסיה סביב מסי לא עובר אפילו שלב בתים, זה הולך להיות טרפת שגעת.
אגב, גם בקרואטיה יש בלגן עם היסטרים. מודריץ' יכול להיכנס לכלא, בגדול.
קליניץ' זרקו אותו?
קליניץ' זרקו אותו. הנבחרת לא מקבלת עידוד מהאוהדים, שאגב, הם אנטישמים נוראים, והם שמו שם כל מיני דגלים פשיסטים. שזה נורא מפתיע דרך אגב הקרואטים, ואני לא, כאילו זה מעין דרבי ההתאחדויות הכי מושחתות ונוראיות שיש, זה הדרבי שיש.
אז אני חושב שאני צריך לשים לב לארגנטינה, ואני הייתי גם שם לב, חוץ מכמובן לגרמניה, ואם היא תצליח, יש לה גם השוודיה הזה, זה הבית של פולין, סנגל, קולומביה, יפן, כי יש שם שתי תוצאות מפתיעות והכל שם יכול להתהפך.
לא דיברנו על זה, על הבית הזה בכלל.
לא, אין מה לדבר.
יש...
למה לא?
יש אתר, שכחתי איך קוראים לו, 538, לא זוכר, מה משהו שמנסה לנבא דברים לפי סטטיסטיקה, זה הבית אחרי משחק אחד, הכי פתוח במונדיאל, גם הזאת עם הסיכויים הכי טובים לעלות, יש לה רק 74%, והזאת עם הסיכויים הכי גרועים, יש לה עדיין 27% לעלות, זה הבית הכי הכי פתוח, אז עוד לא, אל תספידו עדיין את פולין ואת קולומביה, הולך להיות בית מאוד מעניין. אני אישית מצפה מההמשך, עדיין לא היה לנו 0-0, שזה מוזר במונדיאלים.
זה הכי הרבה משחקים ללא 0-0.
חכה לפנמה נגד טוניסיה.
אתה יודע, במונדיאל 90, למשל, כל משחק שני היה 0-0.
כן, אבל יש לך כמעט 50% מהמשחקים מסתיימים ב-1-0.
1-0, נכון, אבל אתה יודע.
ואין לך משחקים שמסתיימים בתבוסות, שזה...
בלגיה קצת, כן.
אורוגוואי, ערב הסעודית מזה רוסיה. מי שלוקח סמים, אז הוא מביס.
כן.
למה ככה?
מה, זה מה שאתה אמרת מקודם, למה, אני רק מפרש.
אני לא מדבר על סמים, דיברתי על חומרים משפרי ביצועים. על סטטיסטיקה,
אמרת, כן.
כן, אוקיי, אז פספסנו איזה משהו? כי אני שוקל...
את המידת נעליים של סוארז.
לא, דיברנו על צרפת, בלגיה, אנגליה, אורוגוואי, ספרד, גרמניה, ברזיל, ארגנטינה, פורטוגל, רוסיה.
גם למיקרונזיה ויגע לפגוס הגענו, נראה לי שאפשר.
נכון, טוב, יאללה. דראפט הלילה, חברים. אנחנו ב-NBA, אוהדי בכל יום נתון יקרים, אנחנו נמשיך להתקן את ה-NBA למרות המונדיאל, אוקיי? ואנחנו נמשיך...
זה התקופה הכי מעניינת של העונה ב-NBA עכשיו.
אוקיי, תקשיבו, בחודש, חודשיים הקרובים, הולך להיות כאילו כמה ביג בנגים, לא רק ביג בנג אחד, אבל אנחנו נתחיל
ביג בגון,
הדראפט, הלילה, מקום ראשון, ככל הנראה, לפיניקס סאנז, ילך דיאנדרה אייטון, שהוא שחקן שהסטטיסטיקות שלו, של הקליעה, הן נהדרות. רק שני שחקנים עשו מה שהוא עשה כפרשמן באריזונה, לא באריזונה, סליחה, בקולג'ים, שזה 20 פלוס נקודות ו-11 פלוס ריבאונדים, פלוס בלוק אחד למשחק לפחות. מאז 1992 רק שלושה שחקנים עשו את זה, דיאנדרה אייטון, קווין דורנט ומייקל ביסלי. שזה גם מעביר אותנו למום במבה.
שוואי שמשתפו פעולה בניקס.
אז האם הוא הבחירה הראויה, או שצריך ללכת על הבחירה לפי דעתי ההגיונית יותר, השחקן הכי טוב בגילו, לגילו, בעולם.
המאמן של פיניקס, קוסקוב, הוא גם המאמן של דונצ'יץ' בנבחרת סלובניה, ולדעתי זה דווקא יקשה עליהם לבחור את דונצ'יץ', כי אז זה יהיה עליו ועל הראש שלו. אני חושב שהם כן יבחרו את דיאנדרה אייטון. גם לדעתי, דונצ'יץ' הוא מניה בטוחה, אבל דיאנדרה אייטון, שוב, יש לו כל מיני השוואות, אומרים גרסה שרירית וגבוהה יותר של אנטוני טאונס, שזה לא דבר רע, או סוג של דמרקוס קזינס עם פחות משחק בפרימטר, קצת יותר הזה, לא שיש יותר שמן מדמרקוס קזינס, אבל שוב, זה, לפי כל מה שראינו, הוא הרצפה שלו מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אין לדעת אם הוא באמת יגיע להיות איזה דיוויד רובינסון או אנטוני טאונס גבוה, אבל הוא בוודאות הולך להיות אולסטאר, לכל הפחות. אי אפשר לדעת אם הוא, אתה יודע, הולך להתחרות על MVP עוד 7 שנים, אבל אולסטאר הוא יהיה, זה מניה בטוחה.
שוב, אני, תראה, ראינו את הגמר, כמה מהשחקנים, שחקנים כאלה לא, גם קארל אנטוני טאונס חטף בראש מקלינט קפלה שנמוך ממנו וכו', כן? היום אתה לא צריך את השחקנים הגבוהים האלה שלא יכולים לעשות הגנה על הקו השלוש ולא יכולים לעצור את סטף קרי לשם זה.
מצד שני יש לך את אמביד, שאומנם דיאנדרה אייטון מגן פחות טוב מאמביד, אבל בהתקפה אמביד גם בפוסט וגם בחצי מרחק.
ואמביד ראינו שאל הורפורד, שהוא נמוך ממנו ושחקן הרבה יותר על הקו שלוש, עשה לו בית ספר במובנים.
לא יודע אם בית ספר, אבל תשמע, דיאנדרה אייטון הוא מאה בטוחה, ולכן הוא הולך ג'נרל מנג'רים בארצות הברית, לא אוהבים לטעות בשחקנים אירופאים. הם יכולים לטעות בשחקנים אמריקאים.
יש להם כמה סיוטים.
כן, קוואמי בראון יכולים לבחור.
ממפיס יכולה לבחור מקום 2 את השים טבית בדראפט שיש בו את קרי והרדן.
אבל חלילה שדטרויט לא תבחר את... אני רוצה להגיד משהו טיפה ארוך, ומה שנקרא תתנו לי את הזמן לגבי העניין הזה. אני רוצה להגיד קודם כל להתוודות ולומר שאני בשנים האחרונות, אני הרבה פחות עוקב אחרי כדורסל המכללות, בגלל העובדה שזה לי גם מדהימה וכיפית ומוכשרת מאוד וחבר'ה טובים מאוד, אבל אני עדיין לא יוצא מהתחושה שזו ליגה לנוער. אוקיי, ליגה לנוער משופרת.
ליגה לא
בטח טובה. בגלל כל ה... בטח בגלל כל החוקים, ועניין שאנשים כבר בגיל 19 עוזבים את, ה... את, ה... את הליגה הזו. כן, קראתי והסתכלתי וחקרתי בטח על השחקנים המובילים בדראפט הזה, ויש פה בדראפט הזה של 2018, שאלה פילוסופית ספורטיבית מאוד מאוד עמוקה. בעצם השאלה האולטימטיבית שיש לכל ג'נרל מנג'ר ולכל קבוצה שבונה. מה היא לוקחת? האם היא לוקחת את הדבר המוכח, העכשווי, של, שאתה לא יודע לאן הוא יגיע, אבל הערכות שלך מדברות על נגיד X, שהתקרה שלו היא X, אבל הוא מוכח ואתה יודע מה אתה מקבל ביד, לבין משהו לא לגמרי ברור, שיש לך חלום, חזון, שאיפה, שזה יהיה X כפול 4. אוקיי? וזה בעצם מהות כל הבחירה של שחקנים, זה בעצם מהות כל הדראפט הזה, והשאלה בין דונצ'יץ' לבין אייטון, ובכלל השחקנים האחרים הטובים, זה שאלה מהותית לאיך קבוצה רואה את עצמה, ולכן, אני גם בעד שלוקה דונצ'יץ' ייבחר במקום הראשון, אבל אני כן אבין אם הוא ייבחר נמוך יותר, או להפך שהוא ייבחר גבוה וישר יעבור בטרייד לקבוצה נוכחית. עוד משהו אחד קטן, צ'ארלס ברקלי, הלילה יוצא ציטוט שלו, שהוא אומר, הוא מאוד מוכשר לוקה דונצ'יץ', אבל אם הוא זכה בתואר ה-MVP, והוא כמובן מדבר על תואר ה-MVP של היורוליג, כשהוא בן 18-19, זה אומר שהוא שיחק נגד שיטי פליירס, אוקיי? נגד שחקנים גרועים. צ'ארלס ברקלי, אני מאוד אוהב אותו, אבל אין לו מושג, הוא מאותה אסכולה שמסתכלת אך ורק מה שקורה בארצות הברית, היורוליג היא ליגה פי כמה יותר טובה מליגת המכללות, לוקה דונצ'יץ'
עם גברים.
עם גברים, זהו, עם גברים. ולוקה דונצ'יץ' הוא השחקן, לא משנה אם הוא בחר ראשון או חמישי, כי יש פה המון המון שאלות אחרות, הוא השחקן הטוב ביותר של דראפט 2018, לפחות עד 2021.
יותר מזה, כשאני מסתכל, ואני עכשיו הולך להגיד משהו חריף מאוד, כשאני מסתכל על לוקה דונצ'יץ', התקרה שלו זה לארי בירד. התקרה שלו במקסימום זה שחקן שהוא לארי בירד.
אני לא חושב שאחרים רואים את זה.
זה אומר זה שחקן סופר סופר, וסליחה שאני משווה בין לבנים לבנים, אני יודע וזה.
לא, הוא יותר אתלטי מבירד, אבל הוא לא...
בסדר, כולם יותר אתלטי מבירד, אני יותר אתלטי מבירד.
הוא קצת קולע פחות טוב מבירד.
הוא קצת קולע פחות טוב מבירד, אבל זה יכול להשתפר בטח עם מאמני קליעה ב-NBA, ומבחינת כושר, ברגע שהוא נכנס חודש לאימוני כושר ב-NBA, אתה תראה לוקה דונצ'יץ' בלי מה שנקרא בצק תינוקות עליו. הוא הולך להיות שחקן אדיר. אני לא חושב שאי פעם ראיתי שחקן כל כך צעיר, כל כך חכם. זה שחקן שגם מבחינת מסירה, וקודם כל הוא עושה הכל 8-10, כן? 7-10, 8-10, הכל. גם כלי מ3, גם כלי מ2, גם זה, אבל מבחינת החוכמה שיש לו, זה 10-10. זה שחקן אינטליגנטי בטירוף, ואני לא מצליח להבין למה האמריקאים לא...
גם, כן, צ'ארלס ברקלי באמת ליצן, הליגה הספרדית, לא היורוליג, הליגה הספרדית הרבה יותר טובה מליגת המכללות, לדעתי.
הוא גם MVP של הליגה הספרדית,
לא? עכשיו, שוב, האומס, אתה מדבר על שחקנים מוכחים, לדעתי דונצ'יץ' הוא השחקן הכי מוכח בדראפט הזה, עשו בדיקה, משהו שיחק העונה בליגה הספרדית וביורוליג ובגבי הספרדי ביחד, זה פי 3 ממספר הדקות של למשל אנטוני דייוויס שיחק בקנטקי בליגת מכללות. שם משחקים משחק אחד, שתיים בשבוע, זהו, על סמך 15-20 משחקים קובעים, לדעתי דונצ'יץ' הוא הרבה הרבה יותר מוכח, ועדיין יש סיכוי יותר מסביר שאתה תגלה אותו היום בלילה בבחירה 4 או 5, בגלל איך שמתנהל הדראפט.
אתה יודע מה, 5 זה נראה לי אחלה, כי הוא מגיע לדלאס.
עם מאמן טוב.
עם מאמן מצוין, ריקר לייל.
עם מועדון ששואב גבוה.
מועדון שרוצה זה, מועדון שכבר לא היה אכפת לו לבנות על אירופאי. אני חושב שדלאס
היה הראשון שבנה על אירופאים.
כן, אני חושב שדלאס זה אחלה, רק שלא ינחת באיזה ממפיס חלילה.
סקרמנטו.
סקרמנטו. למרות שסקרמנטו מנוהלת על ידי דיוואץ', כאילו...
מנוהלת?
היא לא, היא לא מנוהלת על ידי החום, לא.
כן. עוד שחקנים שכדאי לשים לב אליהם בדראפט?
לדעתי סקרמנטו בבחירה 2.
מרווין בגלי, כאילו, זה היה דיבור.
תראה, מרווין בגלי הוא כנראה לא בטופ 3 של הכישרונות בדראפט. יש לו יתרון אחד...
הוא השחקן קולג'ים הכי טוב.
זהו, כן, יש לו, תראה,
מבחינת, מבחינת נתונים.
מדברים בתור תקרה לאמר סטודמייר, אם הוא יגיע לזה, זה יהיה נהדר. אני לא יודע אם הוא עד כדי כך אתלטי, אבל הוא מזכיר בסגנון.
קיצר, עוד 15 שנה, מרווין בגלי,
בהפועל ירושלים, מפרק את כל שכונת רמות בקיצור. אבל מרווין בגלי, יש לו יתרון אחד מבחינת סקרמנטו, זה שהוא רוצה להגיע לשם. וכל האחרים אפילו לא שולחים להם דוחות רפואיים, ודונצ'יץ' אומר שאולי הוא שוקל להישאר באירופה, רק מהפחד שסקרמנטו יבחרו אותו.
הוא כבר אמר שהוא בדראפט.
נכון.
אגב, ראית את הוידאו שלו עם בליצ'ר ריפורט, דונצ'יץ', התוכנית חומש של דונצ'יץ', שרוצה לעשות קליפ עם דרייק, ורוצה לצאת עם ג'ניפר אניסטון. הוא בחור מגניב, והוא אוהב את עדן בן זקן, שאנחנו חייבים.
אז מרווין בגלי לדעתי יגמור שני, כי הוא רוצה להגיע לשם, והוא כי הוא שחקן טוב, כן, בואו, בואו.
יש את ג'רן ג'קסון, השחקן הכי צעיר.
ג'רן ג'קסון? אבל הוא יצא לדראפט?
ג'רן, כן, ג'רן ג'קסון, שחקן ההגנה הכי טוב, שחקן ההגנה הכי טוב במחזור הזה.
השחקן הכי צעיר במחזור הזה.
כן, שחקן ההגנה הכי טוב, זה סוג של דריימונד גרין, רק עם קצת פחות בהתקפה, הוא לא יודע לנהל משחק כמוהו, אבל כבר עכשיו, זה נורא נדיר שרוקיז הם טובים בהגנה, והוא הולך להיות לא רק טוב, הוא הולך להיות מצוין מהיום הראשון. שוב, השאלה היא מה אתה לוקח, אתה יודע, כישרון הגנתי ענק, אבל אתה יודע, התקפה יותר חשובה מהגנה.
ויש את ממפיס, שכנראה תיקח את ונדל קארטר מדיוק, שהוא גם כן שחקן שיכול, שמושווה הרבה פעמים לאל הורפורד. יש גם דיבור שהם יעשו טרייד, אולי עם קבוצה כמו בוסטון, ובוסטון תיקח את המקום הרביעי.
אז זהו, בטרייד ממפיס רוצים לעשות טרייד לספירה 4, בגלל שהם מנסים להיפטר מהחוזה היום ונורא של צ'אנדלר פארסונס. יש כמה קבוצות בליגה שישמחו לעשות כזה דבר, אטלנטה למשל, יש להם איזה 50 מיליון מתחת לתקרת השכר.
גם ברוקלין עכשיו, שהם בעצם נפטרו ממוזוגו והביאו את דווייט האווארד. אז יש כל מיני סיפורים, ויכול מאוד להיות שזה.
סיכוי שדונצ'יץ' הולך בשלישית לאטלנטה.
לא, אטלנטה לא תבחר.
אטלנטה לא תיקח את דונצ'יץ'.
יש כבר דיבורים שאטלנטה סגרו עם ג'קסון, והם לא רוצים לקחת את טימברלייק. סליחה. מו במבה, שחקן מאוד מאוד מעניין, יש לו את
מוטת זרועות,
מוטות ידיים, מוטת זרועות.
הכי ארוכה
ב-NBA, כמעט.
אי פעם, בקומביין,
כן, בקומביין שבדקו את הזה, הוא פשוט פריק אוף פאקינג נייצ'ר, נראה
7 פיט 10 ווינגספן,
נראה מדהים, מצד שכאילו מדברים עליו בתור רודי גובר.
רודי גובר עם קליעה משלוש, זה כאילו התקרה, נו.
הוא באמת שחקן, וקודם כל יש לו שם אש.
מוחמד.
מוחמד במבה.
גימי סמו.
גימי סמו במבה.
כן.
במבה, טטה.
כן.
אנחנו לא מקבלים חסות מאוסן. בואו ננסה.
שילך ל...
איך חסויות היום?
לא, אין.
בניתי על משהו.
מה בנית?
לא יודע, משהו, כאילו, על הקטע עם מה שעשית, לא אגיד שמות, אבל איזושהי חסות נחמדה, ולעשות בדיחות עם הרצל, אבל בסדר, אם אין לזה, אפשר להתקדם.
אוקיי, אז מו במבה, גם כן אחד מהמיוחדים יותר שמגיעים, יש את מייקל פורטר ג'וניור, שהוא פצוע, יש לו בעיות גב, הדיבור הוא על שיקגו.
מייקל פורטר ג'וניור למשל, יכול להיות בתיאוריה השחקן הכי טוב מהדראפט, רק מה, בעיות בגב, בעיות בירך, הוא, אופי מאוד בעייתי.
כן, הוא עצמו השווה את עצמו, הוא אמר, אני שילוב של כן. KD לא, ויאניס.
לא, תקשיב, מדברים עליו, מדברים עליו בתור סוג של, הוא סקורר על, הוא יכול להיות טייטום רק יותר גבוה משמעותית, אתה יודע מה זה טייטום יותר גבוה? זה דורנט. עכשיו שוב, אופי חרה, בעיות של, מה זה חרה? אי אפשר לדעת,
זה
בן 19, אופי מאוד בעייתי, יש לו פציעה בגב, פציעה בירך, לא ברור מה קורה איתו, זה הימור שדווקא קבוצות יותר נועזות, לא יודע מה, יכולות לקחת, אני רואה אותו למשל בשיקגו, בבחירה 6, יכול להגיע לשם, הוא נופל בדראפט, לא בגלל שהוא לא בטופ 3 של הכישרונות, אלא בגלל כל הדברים מסביב, ואז אתה יודע, זה יכול להיות כמו מקרה אמביד כזה, שאתה לוקח כי הוא אמור להיות ראשון, אבל הוא פצוע, אז יבוא הינקי ויקח אותו, ואחרי זה הוא יהיה סופרסטאר.
בינינו מאוד יכול להיות שסקרמנטו תיקח אותו, כי אם יש מישהו שיכול לדפוק את עצמו לטווח הארוך, כל פעם מחדש זה סקרמנטו. קליבלנד מקום שמיני בדראפט, דיבור על טרי יאנג, שהוא הסטף קרי של הקולג'ים, קלה מאוד מוכשר, מאוד קטן.
מאוד קטן, אני לא מאמין שיקחו אותו, אני מאמין שיש עוד שני רכזים אחרים
בדראפט. יש את קולין סקסטון, שכאילו מדברים עליו לניו יורק.
ואת שי גילגוס אלכסנדר, זה השם הכי מגניב פה, זה סוג של שון ליבינגסטון, מינוס הווידאו הנורא של הפציעה. אגב, ממליץ לכל מי שחושב שהוא כבר ראה הכל בוואטסאפ ללכת לחשום ביוטיוב שון ליבינגסטון אינג'רי.
אתה יודע מה קורה באמצע הזה? הרצל!
הרצל.
כן. ויש לשרלוט בחירה, סליחה, לפילדלפיה יש בחירה 10. שוב, הכל יכול להשתנות בגלל שיהיה הרבה טריידים וכאלה. ועל זה אנחנו עכשיו נדבר, כי דיברנו מספיק על הדראפט. טריידים. הסיפור הגדול כבר התחיל את העונת טריידים שהולכת להיות מדהימה עם פרי אייג'נטס כגון לברון ג'יימס, דימרקוס קזנס, פול ג'ורג' וכו'. קוואי לנארד רוצה לעזוב את סן אנטוניו ספרס. היה לו שיחה השבוע עם גרג פופוביץ' וככל הנראה הם סגרו שם העניינים. קוואי יש לו עונה אחת לתת בחוזה. זה אומר שהשווי שלו הוא לא גדול כמו שהוא אמור להיות, כלומר, ויש הרבה דיבורים. עכשיו, אני בוסטון סלטיקס, נגיד. אני סתם אומר.
כן, נניח.
כי אני אוהד את הקבוצה, נגיד, יאללה. בוסטון סלטיקס אומרים לך, קח את קוואי לשנה אחת, תן לנו את ג'יילן בראון, ובחירה גבוהה בדראפט. לבוסטון יש הרבה בחירות דראפט, גם מהעונה, גם בשנה הבאה של סקרמנטו קינגס, שכנראה תהיה גבוהה, גם של ממפיס בעתיד, קליפרס, יש עוד כמה בחירות דראפט. דני אינג' אוהב לאגור אותם. האם זה משהו שבוסטון צריכה לעשות? לוותר בעצם על שחקן עתידי, שאגב, בשנתיים הראשונות שלו, הוא נותן מספרים הרבה יותר טובים מהשנתיים הראשונות של קוואי לנארד, ובעצם לקחת את השחקן הזה שהוא יכול להיות אחד מהטופ 3 בליגה.
בלי למצמץ, תוך 5 שניות אני אומר כן, אם אני בוסטון. שוב.
אפילו אם זה רק לשנה אחת?
מה זה רק לשנה אחת?
בתקווה שתצליח להשאיר אותו.
צריך לעשות, דני אנש צריך לעשות שיחה עם הבן אדם הכי משפיע ב-NBA היום, שזה אנקל דניס, שזה דוד של קוואי שתכלס מנהל לו את הסוף שלה, את הדבר הביזרי שנקרא קריירה שלו כרגע. אם יש סיכוי של 50% אפילו שהוא ממשיך, הייתי הולך על זה. אני מאוד מעריך את ג'יילן בראון, וגם בחירת דראפט גואה זה חשוב. לבוסטון, כמו שאמרת, יש אין סוף נכסים, בחירה של ממפיס, בחירה של סקרמנטו, בחירה מה שאתה רוצה, ויש להם את היוורד, ויש להם את טייטום, ויש להם קיירי והורפורד. אין בעיה לתת את ג'יילן בראון בשביל קוואי.
אוקיי, אני אגיד לך בעיה. קודם כל, אם אתה מביא את קוואי, יצא לך מצב שגם קיירי וגם קוואי, שזה השחקנים הכי טובים שלך, מסיימים את החוזה ב-2019. כלומר, אתה אומר, אתה חייב לזכות באליפות, ואתה עומד מול צוק. כי אחרי 2019, גם שניהם מסיימים את החוזה, שניהם ירצו כנראה מקסימום, יש לך את מקסימום של גורדון היוורד ואל הורפורד.
דני איינג' צריך לעמוד מול מראה ולשאול את עצמו, אוקיי, מתי אני מפסיק את הבנייה לעתיד? מתי אני מתחיל לדבר תכלס? אז הוא עשה מאז הטרייד עם פול פירס וקווין גרנט, בנייה במשך שנים על מנת שבוסטון לא תשקע לאותה גמומיות ואפוריות שהשעקה בשנות ה-90, אחרי שכל השלישייה המפוארת, אז מה? פריש, מקייל וברד. אוקיי, נהדר. הוא בנה לעתיד בצורה... כן, הוא בנה לעתיד בצורה נהדרת. עכשיו מגיע שלב התכלס. עכשיו, עם כל הנכסים הללו שיש לך, ודיברנו קודם על עניין הדאפט, שיש קבוצות שמחפשות תקרה גבוהה. אוקיי, אז אתה דסקל, או אתה דני אינג', ואתה מוכר לאנשים שג'יילן בראון יכול להיות טופ 3 בליגה, אני לא בטוח שאני מסכים איתך.
אני דני אינג', גנבתי לך את הארנק. כן.
יפה. אז לך תמכור את זה ותביא שחקן טופ 3 היום בליגה, כדי שתוכל לזכות באליפות בשנה הבאה, ואם תזכה באליפות או תעשה קבוצה טובה, אז תגרום לשחקנים גדולים להישאר אצלך. אני אמרתי את זה גם בפלי אוף פה, אמרנו, לפי דעתי, בוסטון במרחק של טרייד אחד גדול, כדי להיות קבוצה לאליפות. אנחנו דיברנו בזמנו על אנטוני דייביס, אם יש להם את קוואי לנארד, עכשיו לקחת, לחטוף, לא לחזור.
הם ניסו לקחת את קוואי בפברואר, סן אנטוניו סירבו לדבר.
כי סן אנטוניו עוד חשבו שקוואי ירצה להישאר.
שוב, אני מסתכל על זה ככה, אתה לוקח את קוואי ואתה מגיע למצב שב-2019 אתה צריך לחתוך בבשר החי בשביל להשאיר את אחד מהשחקנים הראשיים שלך. שבמקום סליחה.
ג'יילן בראון שחקן ראשי? אתה מדבר על ג'יילן בראון ששחקן ראשי?
שנייה, לא, לא, לא. אני מדבר על... לא ג'יילן בראון מסיים את החוזה. או קיירי ו...
אוקיי, סליחה.
במקום להגיד, רגע, שנייה. אני פה בלונג האול. אני רוצה להיות הקבוצה הכי טובה במזרח, לא לשנה אחת, אני רוצה להיות 5 שנים. אגב, הם קבוצה הכי טובה במזרח, כשאתה מסתכל על זה. והם הפסידו בזה, בלי שני השחקנים הכי טובים, נגד קליבלנד. אני אומר, רגע, אם יש לי ג'יילן וטייטום, זה שני אולסטרים עתידיים, שעוד 5 שנים הם קוואי ודורנט, נגיד, כן? במקסימום. אז האם אני מוותר על זה בשביל להשיג קוואי, שאני לא יודע מה המצב הפציעה שלו, וקיירי, שאני לא יודע כמה הוא יכול לסחוב אותי, ואז אני מוותר בעצם על השלד העתידי שלי. זו שאלה, זו שאלה לגיטימית.
ובגלל זה, ולפי איך שאינג' מתנהל עד היום, יותר סביר שבטרייד הזה, דווקא במקום ג'יילן בראון, יש שחקן יותר טוב מג'יילן בראון, וזה יכול להיות היוורד או קיירי. כי בגלל כל מה שאמרת, והראייה קדימה והמשכורות, ואני יודע שהיוורד שיחק 3 דקות, קלה 2 נקודות, ונפצע פציעה נוראית, ואני יודע שהם הביאו את קיירי עכשיו, אבל דני אנג' הוכיח שאין לו שום נקיפות מצפון כשזה בא לטריידים, ואם הוא חושב שזה הדבר הכי טוב, לתת משהו כמו היוורד ובחירה גבוהה בדראפט בשביל שנה או יותר של קוואי, הוא יעשה את זה.
אני מסכים, אפילו אם יש צורך בקיירי, גם... למרות שעדיף שלא, אבל...
סן אנטוניו לוקחת את היוורד ובחירה גבוהה בדראפט על כל דבר אחר, כלומר, כאילו זה לא איזה...
כי המצב של סן אנטוניו הוא בעייתי, יש לה שחקן בדיוק כמו שנה שעברה בקיירי בקליבלנד, שרוצה לעזוב, שאתה יודע, שלא משנה מה, אתה יודע, הם חייבים למכור אותו עכשיו, או שיש להם עוד שנה של סופרסטאר שיושב בצד.
לייקרס, לייקרס מגיעה לקיץ הזה בעצם עם היכולת לפתוח שני מקומות מקסימום לפרי אייג'נס, שזה כביכול הולך ללברון ג'יימס ופול ג'ורג', הם רוצים להביא את קוואי, גם, זה על פי הדיווחים וכל הדברים האלה, קוואי הוא לא על חוזה מקסימום, הוא על חוזה של 19 מיליון.
הם אגב הפייבוריטים.
והם הפייבוריטים,
הם פייבוריטים,
כי קוואי רוצה לעבור לשם.
בדיוק. כאילו, סן אנטוניו רק שלישית בפייבוריטים, ובוסטון שדיברנו שיכולת לתת את ההצעה הכי טובה שיש, בגלל מה שאמרת שהוא לא רוצה להמשיך בבוסטון מעבר, היא רק מקום 5 באימורים, ואתה...
האם סן אנטוניו עושה טרייד עם לייקרס, ומחזקת בעצם עוד יריבה למערב? כי לייקרס עם פול ג'ורג' לברון וקוואי...
אבל לא אכפת לה לחזק קבוצה כמו לייקרס לשנתיים הקרובות, נגיד לברון, פול וקוואי, מה ששנה שנתיים, כשהיא רוצה לבנות... סן אנטוניו עכשיו צריכה ללכת לבנייה מחדש.
כן.
אוקיי, לבנייה מחדש, אז באמת אם מביאים קוזמה
וחברי הצעירים שם. בלי ברנדון אינגרם אין טרייד, קודם כל, על קוואי.
אגב, הוא עושה אימונים, הוא מעלה באינסטגרם, הוא מתאמן כמו חמור, והוא נראה הרבה יותר טוב עכשיו.
עם כל הכבוד לקוזמה והעונה טורקי הנהדרת שהוא נתן, ועם כל הכבוד ללונזון בול ואבא המשוגע שלו.
אגב, ראית את לונזון בול מה קרה איתו? הוא התנפח לרמת, תקשיב.
ברמת מייק ביבי.
כן, ברמת מייק ביבי, הוא נראה כמו...
מייק ביבי.
מייק ביבי.
אני בטוח שזה ישפר לו את הכלייה, נאט. תראה, זה עדיין.
בורן.
אבא שלו הוא נאט. אבל לדעתי, ברנדון אינגרם חייב להיות בטרייד הזה, בלעדיו זה לא יקרה.
ברנדון אינגרם, לפי דעתי נשארו לו כאילו כמה שנים לחוזה. הוא היה בחוזה, באיזה חוזה, יש לו 2 שנים.
יש לו 2 שנים, אבל...
ואז הוא restricted danger.
זה לא מספיק.
זה לא מספיק. הבעיה... ברנדון אינגרם ומה?
אתה יודע, הבעיה היא של הלייקרס, שבאופן מוזר, הם, זה לא הנכסים, הם יכולים לתת את ברנדון אינגרם ובחירת דראפט, וזה בסדר, כי בכל זאת קוואי שנה האחרונה של החוזה, הם לא ישיגו הרבה יותר מזה. אבל הבעיה המוזרה של הלייקרס זה שהיא לא יכולה להשוות משכורות. כאילו, אין לה את מי. תחשוב שנייה, או שהם רוקיז, או שהם... כל מיני לואל דנג, שאף אחד לא ייקח מהם בחיים. אין להם שום דבר באמצע, כאילו שחקן סביר ב9 מיליון לעונה, אין להם. השוואת משכורות הולכת להיות אתגר לא קטן.
הם רכשו עכשיו את הבחירה 39 בדראפט, שיכול להיות שזה יהיה איזשהו כלי בזה, בגלל שאין להם בחירות דראפטים.
די, אתה יודע, אתה צריך להיות מרחק של 10% מה... בפערי מזכורות, וקוואי הוא על 20 מיליון, ואינגרם בחוזה רוקי, אמנם מבחר בחירה שנייה, אז הוא 8 מיליון לעונה, ותוסיף עוד בחירה, אתה מגיע ל-10, חסר להם, לא יודע מה, זובאץ', אני אפילו, כאילו, נורא קשה להם להתאים מזכורות, הם לא יכולים להשתמש ברנדל אגב, כי רנדל הוא חופשי, ואז אם עושים לו סיין אנד טרייד, הוא יכול לעבור רק בעצמו ולא כחלק מעסקה, זה החוקים. יש להם בעיה לא פשוטה להנדס את זה, אבל אם הם רוצים, יהיה להם שנה הבא את פול ג'ורג', לברון ג'יימס וקוואי לנארד.
לוואי.
לפי וורז'נובסקי.
וורז'נובסקי.
וורז'נובסקי. שוב, לפי דעתי, והוא הכי מכיר את כל הסיפורים, הוא אומר, לונזו טו ספרס, כאילו, don't hold your breath. כאילו, זה לא יקרה.
ברור, פופוביץ' ואבא של לונזו בול, ברור.
בגלל זה, השאלה אם נגיד, לייקרס הולכת על מבצע דימרקוס קאזנס, אתה אכילס, יש לך פציעה, בוא קח 15 מיליון לשנה, עם אופציה להערכה בשנה הבאה, אם תוכח את עצמך, תקבל יותר כסף, ותהיה לצד לברון ופול ג'ורג'. זה שלישייה מספיק טובה לנצח את גולדן סטייט?
יש לי תיאוריה שקבוצה עם קזינס לעולם לא תוכל לנצח, גם אם תשים את כל שאר האולסטרים בליגה לידו, כי יש בו משהו פשוט מרתיח. אבל יכול להיות, מבחינת כישרון כן, מבחינת כישרון.
שוב, לברון, נכון זה מה שאמרת, לברון, פול ג'ורג' וקזינס, בלי קוואי? וקוזמה
ואינגרם
כן, כי אז הם לא צריכים, אז הם לא צריכים להיפטר, הם לא צריכים טרייד,
הם עדיין צריכים להיפטר.
מי יעשה הגנה?
מה זאת אומרת?
פול ג'ורג', פול ג'ורג', אינגרם, לונזו בול גם כן מגן לא רע.
כן, לונזו בול מגן טוב, ולברון, אם הוא ירצה, יעשה.
אז כן, כן, הם יכולים לנצח, הנה, כן, הם יכולים לנצח את גולדן סטייט.
אוקיי, ומה עם יוסטון ללברון? לברון ליוסטון?
יצא לי זלאטן. הם יכולים לנצח את גולדן
סטייט. יש בעיה, כאילו, לברון אוהב את הכדור ביד, גם ארדן, גם פול, שניים הם הסתדרו בצורה יפה, שלושה זה קצת הרבה, אבל אני, אתה יודע, אני חושב...
גם שמה, אם הם מביאים את לברון, הם לא יוכלו להחתים את קפלה, שזה בעיה.
אני חושב שיוסטון צריכה ללכת על פול ג'ורג' דווקא. אני חושב שיוסטון כבר השנה הוכיחה שהיא מספיק טובה בשביל לנצח את גולדן סטייט. אתה יודע, אנחנו היינו מרחק המסטרינג אחד של קריס פול מלראות את זה קורה, ופול ג'ורג' הוא שחקן אחר מלברון, הוא גם מעולה בהגנה, גם נותן להם את
ה-3&D
האולטימטיבי, והוא לא צריך את הכדור ביד, ההפך, יותר טוב ש... הוא לא צריך את הכדור ביד, זה, וגם הוא יהיה יותר זול, והוא בא עם הרבה פחות בגג' מלברון, לא צריך לשבור את הקבוצה לחתיכות בשבילו, לדעתי, זה צריכה להיות הטרגט העיקרי, גם במחיר של לאבד את אריזה וכאלה.
דל מורי עוקב אחריך, לא?
כן.
תרשום לו את זה. טוב, מושי דוידוביץ'
שומע פודקאסט.
שומע דרל מורי.
תשומע, תקשיב, דרל.
המורי הזקן אומרת אימי.
לפי דעתי הוא יהודי, אז גיוני שהוא מקשיב לנו. מה, כאילו זה. מה עוד, בוא נסיים שתי דקות ככה, מה עוד אתה מצפה בקיץ הזה? חוץ מזה שכאילו לברון עובר.
אני מצפה לראות מה פילדלפיה יעשו. קודם כל אין להם GM, אז זה חשוב. הם מנסים לעלות בדראפט, אגב, בשביל לקחת את דונצ'יץ'.
אני יכול לתת הימור של לברון לפילי? כאילו,
אתה יכול לתת הימור. אני לא מאמין שזה יקרה.
אני דווקא, אני חושב שבא לי לברון להישאר במזרח.
אתה יודע, אם הם יביאו...
והאופציה הכי טובה במזרח, יש דיבורים על...
דיוויד גריפין.
כשקליבלנד תנסה איכשהו להביא את קוואי.
יש דיבור על זה שהם נותנים לסן אנטוניו את הבחירה השמינית ואת קווין לאב. שזה כאילו, קחו את...
קחו את האיש משק.
לא יודע. קחו את הבעיות שלי ותביאו את
התרופות שלך.
אני רוצה לראות מה פילדלפיה עושים. לפילדלפיה היא הקבוצה היחידה לדעתי שיש להם נכסים ברמה כמעט של בוסטון.
ויש להם מקום בתקרת שכר.
יש למשל את מרקל פולץ... מרקל פולץ.
מרקל.
מרקל פולץ, בסדר.
אנגלה מרקל פולץ.
אנגלה מרקל פולץ. יש להם את פולץ שנתן כמובן עונה מזעזעת ובעיות בכתף.
עשה טריפל דאפל.
עשה טריפל דאפל פעם אחת בלדעתי במשהו כמו 22 דקות. עכשיו, הוא כישרון עצום בעיניי, אני לא מוותר עליו, הוא עדיין שחקן ענק.
אגב, הוא היה בחירה מספר אחת שכולם אמרו...
קונצנזוס.
קונצנזוס, אין שחקן יותר טוב ממנו בזה.
ודני אינג' כרגיל לקח למישהו את הארנק. אתה יודע, יש להם מלא נכסים, ויש להם בנייה מאוד מעניינת, והם צריכים קצת יותר כליה, אני לא יודע מה יקרה עם בלינלי ועם יצובה.
יש את בלינלי ויש את
רדיק.
רדיק.
שכולם על חוזה של עונה אחת, ואתה יודע, אם היה להם GM, הייתי מאוד מאוד סקרן לראות מה קורה. אין להם.
אין להם ג'י, בגלל שהוא אוהב, הוא חזק בטוויטר.
אשתו, לכאורה.
אשתו, לכאורה, כן. לא ידעתי, אשתי זה, מה אני יכול לעשות?
כן.
כן, שרון.
לגבי העניין, אני גם חושב שכאילו פילדלפיה ויוסטון, זה השני דברים המרכזיים, ומעניינתי מאוד גם לראות מה גולדן סטייט עושה. כי כן ראינו בעונה האחרונה, שוב, לא דברים גדולים, אבל כן ראינו בעונה האחרונה שהיא צריכה איזשהו רענון, שהיא צריכה, היא חייבת לחזק את הספסל, היא גודלה לה. מגיע לקיצו לאט לאט, אני כן בוחן אפשרות, שוב יש פה עניינים מועדניים ובאמת של רגש והכל, אבל כן בוחן אפשרות איך אולי אתה מחזק את גולדן סטייט תחת האופציה של מסירת קליי תומסון, לא דריימונד גרין אלא קליי תומסון שהרבה קבוצות ירצו אותו. אני, עוד פעם, זה לא חובה, אבל היא חייבת לעשות, היא חייבת לעשות, בקיץ הזה, הרבה יותר מהלכים, אשר עשתה כל ארבע שנים האחרונות, על מנת לחזק את המסביב לכל השלושה המרכזיים.
סטיב קר דיבר על זה בפודקאסט של זק לו, שהם רוצים להשאיר את השלט, שהשלט זה ליבינגסטון, איגי, קליי, דרי, דורנט וקרי.
זאת אומרת, מושם על ההקה המקורית של NWA.
כן. ופשוט באמצע ממלא מלא צעירים את הסגל, להביא מלא צעירים, כי אומרים שצעירים
יש להם את ג'ורדן בל, יש להם את כבון נוני, הם התחילו את התהליך הזה.
אז זהו, אז פשוט במקום דיוויד ווסט וזזה פצ'וליה וכאלה, פשוט להביא מלא צעירים.
הקבוצה הכי טובה בכל הזמנים, כן, אני יודע שזה קצת מוזר להגיד, אבל לדעתי הקבוצה הכי טובה בכל הזמנים לא צריכה להשתנות, היא רק צריכה טיפה למצוא מוטיבציה פנימית. זה הולך להיות האתגר שלה מבחינת כדורסל, זה מה שהיה האתגר שלה העונה מבחינת כדורסל. אני לא רואה איך
משפרים. זה הקבוצה הכי גדולה בכל הזמנים. כי אם אתה לוקח כמה שנקרא, לא שושלת, אלא כאילו 3-4 שנים, כקבוצה, אתה יודע שהשלט שלה נשאר אותו דבר, גם שיקגו בולס, שנות ה-90, השלט לא בדיוק אותו דבר, בשלוש הראשונות ושלוש האחרונות. אבל אתה לוקח שלט אחד, זה הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה.
יש שם שניים מ-20 השחקנים הגדולים של כל הזמנים. When it's all said and done, קרי ודורנט יהיו שם. יש שם עוד את שחקן ההגנה, אחד מהשניים הכי טובים בעשור האחרון, עם דריימונד גרין, ואת קליי תומסון, שהוא בטופ 5 של הקלעים אי פעם.
מה שהם אמרו לי שם, כשאני הייתי, הדבר היחיד שיפיל אותנו זה פיננסים. דריימונד גרין יגיע והוא ירצה מקסימום, הוא לא על מקסימום עכשיו, קליי תומסון, אני לא יודע אם הוא רוצה מקסימום, שוב, צריך להבין שקליי תומסון וסטף קרי הם חבר'ה שגדלו ב-NBA.
הם גם עשירים.
והם יודעים, הם עשירים, הם ממשפחה, ממשפחות עשירות, בדיוק. והם יודעים שהכסף זה לא הכל. קרי שיחק שנתיים כ-MVP על 12 מיליון דולר בשנה, שזה יחסית כלום. עכשיו הוא קיבל כאילו את הפיצוי, אז הוא קיבל חוזה מאוד גדול, 210 מיליון דולר. אבל בסופו של דבר, גם קליי מבין שהוא יצטרך לעשות את הקרבות, וזה לא כזה משנה לו, כאילו הקרבה, אני ארוויח 50 מיליון דולר פחות. יכול להיות. יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל הם אמרו שמה שיפיל אותם זה רק פיננסים, וזה יהיה מעניין לראות. טוב, דבר אחרון, משהו...
אני רציתי להגיד, כן, בדיחה שלא אמרתי מקודם, איזה בלם במונדיאל אף אחד לא עובר אותו?
נו.
לא עוברים. מקורת...
אוקיי, תודה רבה חברים. יאללה, ביי.
משה, תודה רבה. תודה רבה.
ביי.